שלושה שיודעים. שלום לכם, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לפענח מנגנון מרכזי בהתפתחות ניוון השרירים. מיד נדבר עם מי שהוביל את המחקר שבו פוצח אותו מנגנון. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב, במשך שעתיים. ובתוכנית היום, בין היתר, נעסוק בעניינים האלה. מוטציות בקולטן מובילות לתפקוד לקוי של אותו קולטן, וזו אחת הסיבות למחלת ה-ALS, או ניוון השרירים. כך טוענים חוקרים מאוניברסיטת תל אביב במחקר חדש ופורץ דרך. מיד נדבר עם מוביל המחקר. וגם חוקרים מהאוניברסיטה העברית פיתחו דרך ליצירת חלקי חילוף לכלי הדם שלנו. איך זה בדיוק עובד? מיד. וגם חקר המוח, איך שימוש בכלי עבודה משפר את כישורי השפה שלנו, כלי עבודה פיזיים והשפה, מה הקשר? מיד. וגם מטען חשמלי שנמצא על הדבורים גורם לפרחים לפלוט ריחות, כך עולה ממחקר בריטי חדש ומסקרן. וגם אחרי שש שנים שנחשף, מתברר שהנחש הפרה-היסטורי הוא לא באמת נחש. וגם, איך נוצרו שברי הזכוכית המסתוריים במדבר אטאקאמה? יש פתרון לתעלומה הזו, וגם לאן מועדות פניו של משק האנרגיה בישראל? שאלה גדולה מאוד. מיד התשובה. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לפענח מנגנון חשוב בהתפתחות ניוון השרירים, ALS. החוקרים גילו שמוטציות בקולטן מסוים מובילות לתפקוד לקוי של אותו קולטן, וזו אחת הסיבות לאותה המחלה, למחלת ה-ALS או ניוון השרירים, וגם לנוירופתיה מוטורית תורשתית. מדובר במחקר חדש בהובלת פרופסור חררדו לדר קרמר, שכבר נמצא איתנו על הקו, בשיתוף פרופסור ניר בן טל מבית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה, יחד עם כמה מתלמידיהם. הדברים פורסמו בכתב ה-Journal of Biological Chemistry. אנחנו שמחים לומר שלום למוביל המחקר, פרופסור חררדו לדר קרמר, חוקר בכיר בבית הספר שמוניס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, שלום.
אנחנו נשמח ללמוד ממך מה בדיוק גיליתם, מהו אותו קולטן שמוטציה שמתרחשת בו היא זו שעשויה להוביל בסופו של דבר למחלה.
טוב, הקולטן הוא כבר ידוע, זה קוראים לו סיגמה 1 ריספטור, ויש הרבה מחקר עליו, ומה שהיה ידוע שיש מוטציות, מה שאתה אמרת, שגורמות לחלק מהמקרים של ה-ALS, אבל הקולטן עצמו גם מאוד חשוב בתגובה של תאים למחלות ניווניות אחרות. אנחנו חוקרים למשל מחלת קנטינטונס, הוא מעורב גם באלצהיימר, ומחלות מאוד נפוצות.
מה התפקיד שלו במחלות האלה? מה, הוא מצליח לבלום את המחלות? זאת אומרת, מה הוא בדיוק מצליח לעשות?
נכון, זה משהו כזה. הקולטן הוא עושה קומפנסציה למצב שקורה בנאורונים, בתאי עצב, במחלות, שזה מצב של עקה, או לחץ של עברון פנימי שקוראים לו רשתית אנדופלזמית. אז יש לחץ, והחלבון הזה, הקולטן הזה, עושה קומפנסציה, זאת אומרת שמנסה להוריד את הלחץ הזה.
עכשיו, כשהוא לא מתפקד טוב, אז יכול להיות שזה מה שבסופו של דבר מוביל למחלה?
נכון, אז אחד מהדברים חשובים שגם אם החלבון הוא רגיל בלי מוטציות, הפעילות שלו היא לא מספיקה להוריד את מספיק את הלחץ, ואז יש מחלה. אז מפתחים היום תרופות שיכולות לפעול על האקטיבציה להפעלה של הקולטן הזה. ויש לנו גם מחקר באחרונה לכיוון הזה, יש תרופה פוטנציאלית שאנחנו עבדנו עם חברה ישראלית בשיתוף פעולה, פרילניה קוראים לה, שמפתחים תרופה שהיא כבר במחקר קליני מתקדם.
שמהות התרופה זה איכשהו להשיב את הקולטן הזה לפעולה.
בדיוק. הוא עושה בוסטינג, מה שקוראים באנגלית, הוא יגביר את הפעילות של הקולטן.
ואיך אפשר להגביר פעילות? הרי אם יש מוטציה בקולטן, אז הוא פגום או מעוות.
לא, אז אני שואל דברים בנפרד. אחד זה מוטציות, שזה קורה במקרים נדירים של ALS, המחלה הזאת, וגורמים למחלה. עכשיו, הקולטן הרגיל, בלי מוטציות, גם במקרים אחרים של ALS, וגם של המחלות אחרות שאמרתי, הפעילות שלו לא מספיקה. אז עם תרופה, אגוניסט, מה שקוראים, שמגביר את הפעילות, אז כן אפשר לעזור להגנה עצמית של התאים.
וואו. וטוב, זה נשמע על פניו מאוד באמת קרוב לפתרון העניין, או לפחות לחולי ניוון שרירים שלוקים בשל בעיה בתפקוד אותו קולטן. האם זו הבעיה היחידה שיכולה לגרום למחלה הזו, או שזה הדבר העיקרי שגורם למחלה?
לא, יש
עוד גורמים.
יש עוד גורמים. האמת, רוב המקרים, רוב אחוז מהחולים הם מה שקוראים סיבות ספורדיות. ספורדיות זאת אומרת אקראי, שזה לא בדיוק אקראי, פשוט לא מכירים עדיין את הגן המעורב.
טוב, אבל גם פתרון של עבור חלק מהחולים, זה כמובן כל אדם הוא עולם וכו', וזה משהו שיכול באמת להביא מזור. זה משנה מתי אנשים ייקחו את התרופות האלה, בהנחה שבאמת הבעיה היא בקולטן, או שבכל שלב זה יאיר את הקולטן לפעולה?
זאת שאלה טובה. כנראה אנחנו צריכים להתחיל טיפול בשלב מוקדם של המחלות. אז עוד פעם, אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד גדולה של הרבה מחלות. רק חלק מהמקרים, עוד פעם, יש מוטציה שזה אי אפשר בינתיים לטפל בזה. זה חלק מאוד קטן. אבל כל האחרים שעדיין יש להם מחלה עם החלבון הרגיל, לא מוטנטי, לאלה אפשר לעזור.
וואו, טוב, שוב, כל התקדמות במחלות הניווניות הללו, זה משהו שיכול להביא מזור למאות אלפים. תודה רבה לך, פרופסור חרארדו לדר קרמר, חוקר בכיר בבית הספר שמוניס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לכם.
דבורים מחשמלות. מטען חשמלי שנמצא על הדבורים גורם לפרחים לפלוט ריחות. כך עולה ממחקר בריטי חדש שנערך באוניברסיטת בריסטול. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שרון שפיר, מנהל המכון למדעי הסביבה ומנהל מרכז טריווקס לחקר הדבורים. שלום.
בוקר טוב, דודו.
ראשית, אנחנו מבינים שמטען חשמלי זה לא משהו שהוא חדש, נכון? עבורנו כמובן. לדבורים יש איזשהו מטען חשמלי שמשמש אותן.
נכון, זאת אומרת, זה גם משמש אותן בתקשורת עם הצמחים ועם כשהן מבות להביק צמחים, הן רוצות לאסוף צוף או אבקת פרחים. אבקת פרחים נדבקת לגופן יותר טוב בזכות ההבדלי מטעני אנרגיה האלה. המטען נוצר מזה שהן מפות, כמו שאנחנו מייצרים חשמל סטטי כשאנחנו הולכים, אבל יש... המטען הזה משמש אותן, ומה שהמחקר הזה מראה זה שצמחים יודעים להקשיב למטען הזה. זה בעצם התגלית, זאת התגלית החדשה.
להקשיב ואפילו להגיב.
בדיוק. זאת אומרת, הצמחים איכשהו מרגישים את המטען הזה, ומה שהמחקר הזה מראה זה שהם אז מפעילים או משחררים יותר ריח, שהוא ריח שידוע שמושך דבורים, כאשר הדבורה בסביבה. ולזה יש יתרונות כמובן, כי... להפיק ריח עולה באנרגיה, בחומרים. אז אם אני כל יום כפרח יושב ומפיץ ריחות ואין אף אחד בסביבה, אז עולה לי המון. אם יום מעונן כמו היום ואני מפיץ ואין דבורים, אז חבל. אז אם אני יכול להפיץ את הריח כשאני יודע שיש דבורים באזור, זה הרבה יותר יעיל. אלה השלכות מהמחקר.
וואו, אז קודם כל למדנו שלדבורים יש מטען חשמלי, ככל הנראה אלקטרוסטטי, אם אתה באמת מתאר משהו שמזכיר את המטען החשמלי שלפעמים תוקף אותנו, שהוא תולדה של הניעה של הכנפיים, נכון? ככל הנראה.
נכון. כן, כל עכשיו, השרירים נמצאים, כן.
כן, עכשיו, הן משתמשות במטען החשמלי גם כדי להדביק את הצוף, אפילו כך כתוב לפחות בתחקיר, שמספר למחקר, בלי קשר לתוצאות המחקר, שהדבורים משתמשות במטען החשמלי גם כדי לדעת בכלל איפה יש אבקנים ואיכן לא.
זה נכון שההפקת פרחים, באמת, הצמח הוא מוארק, הוא נמצא על אדמה, הדבורה באה באוויר, אז יש שם הפרשי מטענים, והיכולת הזאת נותנת גם ליתרון לצמח שהפקה נדבקת יותר טוב לדבורה, ואז היא תאביק טוב, גם לדבורה באמת אפשרות לדעת איפה זה נמצא.
מעניין. אז בוא באמת שוב נחזור למחקר. אני יודע שאיש הרוח אושו בזמנו אמר שצריך להיות כמו פרח, פשוט להפיץ את הריח שלך, מי שרוצה יבוא ויריח. אבל לא כך עובד הטבע, מתברר שהצמחים יודעים להפיץ את הריח סלקטיבית.
נכון, זה עוזר להיות סלקטיבי, וזה חלק ממחקרים שיוצאים בשנים האחרונות, שמראים שהתקשורת הזאת בין פרחים למאביקים יותר מתוחכמת מאפילו שחשבנו. כי כמובן שיש המון סיגנלים מסביבנו שאנחנו פשוט לא רואים אותם, לא שומעים אותם, לא מודעים אליהם, ואנחנו מגלים לאט לאט שגם החרקים רואים ושומעים וחשים יותר מה שאנחנו חושבים, וגם הפרחים מצד שני. המחקר השנה שעברה עם קבוצה גם מאוניברסיטת תל אביב, למשל שהייתה משותפה שצמחים יודעים לשמוע את התדר של הדבורים.
וואו.
ובעקבות זה לייצר צוף יותר מתוק. המחקר הנוכחי מראה שהם מרגישים את המטען האנרגטי ומייצרים יותר ריח. אנחנו עשינו גם לא מזמן איזה מחקר עם קולגות פה מעבדה של סשה ויינשטיין בפקולטה לחקלאות, שמראים שגם שמשחררים ריח בפרח, אז יש אזורים מסוימים במרכז למעלה, ששם הריח הוא באינטנסיביות יותר גדולה, עם תאים יותר גדולים, ושהדבורים יודעות לחוש את זה. אז זה עוזר לפרח לכוון את הדבורה בדיוק למרכז, שזה חוסך לזמן ואז עושה יותר רעיל עבורה.
וואו.
לפרח.
טוב, עצוב לגלות שדווקא כשאנחנו מגלים את העולם העדין, את הריקוד העדין בין הדבורים לבין הפרחים וכו', ואת את היופי ואת התחכום של העולם הזה, אנחנו מגלים את זה דווקא כשהרסנו את רוב הדבורים בעולם, או חיסלנו את רוב הדבורים בעולם, והטבע גם כן בדרך להיערס. אז אולי זה מחקר שהוא פוסט-אפוקליפטי כמעט.
כן, הדברים האלה צריך לזכור שהיום פרחים, רוב הצמחים הם נותנים פרחים, על 88%. זה התחיל לפני כ-130 מיליון שנה. הדבורים לפני כ-100 מיליון שנה. עשרות מיליונים של שנים הם מתפתחים ביחד את כל הדברים המדהימים האלה. אנחנו תוך עשרות שנים עורפים את הכל. אז כן, זה די מדהים.
אוקיי, אז אתה רמזת שבאמת היכולות האלה, או בעצם אמרת, שיכולת הדדית כזו זה משהו שמתפתח על פני, ככל הנראה, הרבה מאוד שנים, נכון? זה לא במקרה קורה או סתם קורה, אולי במקרה, אבל אחר כך זה עובר איזושהי סלקציה כדי להתאים או לשפר את המין.
נכון, ולפעמים זה גם קורה באופן עצמאי, יש עוד מחקר שראה גם בתקשורת הזאת, כי אנחנו מדברים הרבה על צבעים כמובן שיש לפרחים. עד לפני כ-100 שנה, או קצת יותר, לפני דרווין, חשבו שסתם יש פרחים עם צבעים. לא חשבו שחרקים בכלל רואים צבעים. כמובן שלפני כ-100 שנה גילו שכן, וזה קונטקסט אבולוציוני, זה ברור לנו. אבל צבעים, יש גם צבעים שאנחנו לא רואים. למשל, יש צבע באזור האולטרסגול, ה-UV. אנחנו לא רואים את זה, אבל כשאתה מסתכל עם מצלמה שרגישה לזה, אתה רואה שיש, שהפרח מראה מאוד ברור במרכז, שיש לו קטם UV, בשביל שהדבורה תראה את ראייה אחרת. ומה שראו עוד לפני כשנה-שנתיים הצמא אמר שראה שיש גם צבעים שהם לא פיגמנטים, כמו שאנחנו צובעים חולצה ושמים צבע פיגמנט, אלא יש צבעים שהם סטרוקטורליים, שיש להם מבנה. אז מצאו מבנים ברמה ננו-מטרית, מין חספוס מאוד מאוד עדין על הפרח, שיוצר מין הילה כחולה. ששוב,
די.
פתאום שגלו את זה, רואים שהדבורה, וזה מכוון את הדבורה למרכז. אבל מה שעוד מעניין שמצאו את זה,
כן.
שממשפחות שונות של פרחים, שהן לא קשורות אחת לשנייה האבולוציונית, במקומות שונים הם פיתחו את זה באופן עצמאי.
וואו. טוב, די מדהים. אגב, בדרך כלל כשמדברים על הצבע כחול בטבע, הוא תולדה של באמת מבנה ולא פיגמנט. בדרך כלל נכון. שמוזכר, כי הכחול הוא נדיר כפיגמנט, אבל לא כ... שוב, ההבחנה היא מאוד חשובה בין פיגמנטים שהם פשוט צבענים, לבין איזשהו מבנה שגורם לנו או לחרקים לראות את הצבע במקרה הזה כחול. שמע, העולם הזה לא מפסיק להדהים ולהפתיע אותנו. היחסים האלה, גם הדבורים וגם היחסים בין הדבורים לפרחים.
אכן.
טוב, כפי שאמרתי, חבל שעכשיו. אוקיי, טוב, תודה לך פרופסור שרון שפיר, מנהל המכון למדעי הסביבה ומנהל מרכז טריווקס לחקר הדבורים. תודה.
יום טוב.
שש שנים אחרי שנחשף, מתברר שהנחש הפרה-היסטורי הוא לא נחש. אותו נחש פרה-היסטורי, לכאורה כמובן, סקרן חוקרים רבים, כיוון שהיו לו אותו נחש ארבע רגליים, אבל שש שנים לאחר שנמצא אותו נחש, מתברר במחקר חדש שנערך בקנדה, שהוא בכלל לטעת ימים קדומה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שי מאירי, מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאונות טבע על שם שטיינהרד, שלום.
בוקר טוב.
אז למד אותנו קודם כל מה נמצא לפני כשש שנים, ואז על ה... הטעות או על ההבחון מחדש את אותו יצור.
אוקיי. אז נמצא מאובן של זוחל בברזיל, שעל זה יש עוד כל מיני מחלוקות וריבים והאשמות בנושאים לא חוקיים כאלה ואחרים. בכל מקרה, זוחל עם גוף ארוך למדי וארבע רגליים מאוד קצרות, שחי כנראה במים מתוקים, והחוקרים שמצאו אותו טענו אז, ב-2015, שמדובר באחד מהאבות הקדמונים של הנחשים, ועוד אחד ששימר את כל ארבע רגליו. כן? הנחשים התפתחו מלטאות שהיו להן ארבע רגליים, איבדו את הרגליים בדרך, והם אמרו, הנה, מצאנו את הראשון, או אחד הראשונים, שעדיין משמר את ארבע רגליו. כבר שנה אחר כך, איזה צוות של חוקרים, באמת מקנדה, מאוסטרליה ומקומות אחרים, אמרו, לא היו דברים מעולם. ועכשיו הם פרסמו מחקר מקיף בנושא הזה, שבו הם בוחנים בפירוט רב ומעייף את המורפולוגיה של אותו בעל חיים, ואמרו, לא נחש, לטעה.
רגע, אבל מה זה אומר? הרי אנחנו מגדירים מהו אותו יצור, אז אולי יכול להיות שהנחש יתפתח מלטאה, או שזה ממש לא יכול להיות?
לא, הנחשים התפתחו מלטאות חד משמעית, אין לזה אוקיי. שום ויכוח, כן? אבל לא מהלטאה הזו. הלטאה הזו היא קרובה של איזושהי קבוצה של לטאות ימיות מדן הקרטיקון, שהיו ביניהם אגב מהזוחלים הגדולים ביותר שחיו אי פעם, דברים בגודל של לוויתנים גדולים. זה פה מדובר בלטאה קטנה יחסית באורך של כ-20 סנטימטר, אבל היא על הענף הזה, לא על הענף האבולוציוני שהוביל לנחשים.
וואו, אוקיי, אז בוא נדבר באמת על המעבר בין לטאה לנחש. למה זה קרה, מתי זה קרה, איך זה קרה, איך מתרחשת, זה משהו מאוד דרמטי, אובדן של רגליים.
נכון, אבל האמת שבלטאות זה דבר לא כל כך דרמטי. לטאות רצו להפוך לחסרות רגליים, או אם תרצה רצו להפוך לנחשים, די הרבה פעמים, והצליחו די הרבה פעמים. רק בחומתים מדובר על כמה כנראה עשרות מקרים שבהם חומתים איבדו את רגליהם, כולל בישראל. יש לנו שני חומתים נהדרים חסרי רגליים, חומת נקוד ונחושית נחשונית, שהם אפילו לא קרובים אחד לשני. כן? אז מדובר פה בשני מקרים נהדרים. בלתי תלויים של אובדן רגליים, יש לנו לטאה חסר רגליים נוספת, כן, קמטן החורש, ולטאות מלטאות שונות, בעיקר בחומתים, אבל לא רק, גם קמטנים, גם קבוצות אחרות, מאבדות את רגליהם. הנחשים, אנחנו לא 100% בטוחים, יש קצת מחלוקת מתי זה קרה, האבולוציה של הנחשים, או מתי בעצם קבוצה של בעלי החיים שאנחנו מכירים היום כנחשים התפצלו משאר הלטאות. העדויות הכי טובות שלנו הם מתקופת הקרטיקון, לפני כ-190 מיליון שנה, כולל אגב דברים בארץ, שטחי הרשות הפלסטינית בלבנון, שכן משמרים אגב רגליים קטנות, רגליים אחוריות, אבל לא ארבע רגליים. את זה אנחנו עוד לא מכירים, את ה... את הפרוטו נחש הראשון שיש לו ארבע רגליים, המחקר הזה טען ב-2015 שהם מצאו, והמחקר הנוכחי אמר לא.
לא. אז בוא נדבר על היצור, כפי שטוענים, הוא היצור שהממצא הזה שייך לו, אותה לתאה ימית שנכחדה לפני 110 מיליון שנה. תאר לי את החיים, ככל שיודעים כמובן, על אותו יצור, מה הוא אכל, איך הוא חי וכו'.
ככל הנראה הוא חי במים מתוקים, ואכל בעלי חיים של מים מתוקים, כן? רוב הלטאות וגם הנחשים כולם הם טורפים. אז אוכל כנראה חסר חוליות, אולי דגים קטנים במים מתוקים. היה לו גוף ארוך או מוארך, כן? שכאמור באורך של כ-20 סנטימטר, רגליים מאוד מאוד קצרות. סנטימטר, שניים, שלושה, עם חמש אצבעות. הרבה פעמים כשאנחנו רואים אבולוציה של אובדן אצבעות, היא איזשהו פרקורסור לאובדן הגפיים בכלל בלטאות, או אם תרצה, כדי לאבד גפיים קודם אני צריך לאבד את לקצר את הגף ולאבד חלק מהאצבעות. כאן עוד יש לנו אצבעות שהן ניכרות וברורות, אבל הם כנראה לא שימשו בתנועה, הם היו, הגפיים היו קטנות מכדי לאפשר לו ללכת על הקרקע מצד אחד, וכנראה גם לא לשמש סנפירים שאפשר לחתור איתם. זה בגדול מה שאנחנו יודעים עליו.
וואו, אוקיי, אז הנה תיקון, כמו שלעיתים קורה במדע, חושבים שיצור מסוים, הוא, בדרך כלל מדברים על חוליה חסרה וכולי, שזה מתאים בדיוק לאיזשהו מעבר בין בעלי חיים או תצורות, אבל זה לא המקרה.
לא המקרה הזה, אם כי בעל חיים מעניין בפני עצמו.
כן, כן, לא, כמובן שלא רוצים לפגוע ברמת העניין, לא, לפקפק כמובן, ברמת העניין של היצור הזה.
כן, נכון, זה העניין.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינר, תודה.
תודה לך.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בתכנות מונחי אובייקטים. אל תיבעלו ואל תברחו, זה אחד הנושאים המרתקים ואחד הדברים ששינו את עולם התכנות, וזה חלק מהחיים שלנו, אתם מיד תבינו. שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר להבטחת מידע ומחשוב ב-C-Strategy, שלום.
שלום, בוקר טוב. אכן כן, זה הפך את החיים שלנו, זה אמנם היה כבר לפני כמעט 30 שנה, אבל בואו נחזור הרבה 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 בזמן אחורה, נגיד אי שם לסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, שהתחילו באמת לתכנת, קצת באוניברסיטאות בארצות הברית, וקצת ב-AT&T ובבל וכולי. מה שבעיקר תכנתו זה או מתמטיקה באוניברסיטאות, וכל מיני דברים של פיזיקה, וב-AT&T ובל, בעיקר תקשורת של מרכזיות וכולי. בכל מקרה, אנחנו מדברים על תכנות שהיה אז בשפות מה שנקרא פרוצדורליות, וזה עובד כמו שזה נשמע, פרוצדורלי, זאת אומרת, מהשורה העליונה.
זאת אומרת, פקודה, בדיוק, רצף של פקודות.
כן, רצף זה, לפי שורות ומבצע. בשביל להוציא לפועל תוכנה יחסית פשוטה, היו כותבים המון 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 שורות, כי היה צריך להתעסק גם בהקצאות זיכרון, ובכל מיני הפניות למעבד, ואיפה כן לשמור ואיפה לא לשמור, והאם לכתוב להרדיסק ולא, וכו' וכו' וכו'. ואנחנו מדברים, יש שפות מאוד מאוד עתיקות, אבל גם אם נסתכל על שפת C, שהיא נגיד העתיקה מבין, או החדשה מבין העתיקות, אי שם בשנות ה-70, אנחנו עדיין מדברים על תכנות פרוצדורלי, שורה שורה מאוד מלאה, המון המון עבודה בשביל...
זאת אומרת ששפת C היא לא נולדה כשפה שקשורה לאובייקטים, שמיד נבין מה זה אומר.
לחלוטין לא. לא, אוקיי, מעניין. שפה פרוצדורלית לגמרי. הפעם הראשונה שעשו מ-C משהו שהוא מונחי עצמים, זה C++ או CPP בלשון המקצועי, ואז באמת שמה התחילו לחשוב על אובייקטים. עכשיו, מאיפה נולדה המחשבה? אגב, עד אז מה שקרה, וזה קרה גם אי שם בשלהי שנות ה-80, באופן מצחיק, מתכנתים עלו יותר מחומרה. מכיוון שמלאכת התכנות הייתה כל כך מורכבת ודרשה כל כך הרבה מיומנות וכל כך הרבה שעות עבודה,
וואו.
אז לכתוב תוכנה, כן, כמה שזה מצחיק, עלה הרבה פעמים, או ברוב הפעמים, יותר מאשר לייצר חומרה. ואז באיזשהו שלב, אי שם באמצע שנות ה-80, מישהו חשב על תכנות מונחי עצמים, אז הפעם הראשונה באמת זה היה CPP, אבל בואו נדלג על זה ונלך נגיד לג'אווה.
מה זה אומר? אולי תגדיר לנו מה זה? זה אומר עצמים?
יפה, אז אני אסביר. בואו נדבר לא על עצמים, אלא על אובייקטים. ובעצם לקחו מודל שהוא לחלוטין, הוא לא מודל מתמטי ולא מודל פיזיקלי, הוא בכלל מודל ביולוגי מהטבע. מישהו הסתכל, זה שחשב על זה, אמר, רגע, בוא נראה איך בנוי כדור הארץ. כדור הארץ בנוי בעצם ממשפחות, למשל יונקים, למשל ימיים, למשל, אני יודע מה, זוחלים וכו'. הוא אומר, וגם למשל בתוך המשפחות האלה, נגיד בתוך היונקים, יש צמחונים ויש טורפים. נגיד בתוך הזוחלים, יש בעלי דם חם, בעלי דם קר וכו' וכו'. והוא הסתכל על כדור הארץ ועל המבנה הביולוגי של כדור הארץ, ואמר, בוא נה, יש משפחות. זאת אומרת, בעצם אני יכול ככה להגדיר אדם, נגיד, אדם הוא תבנית של יונק, ואז לכתוב את המאפיינים שיש לכל אדם, למשל, שתי ידיים, שתי רגליים, ראש, שתי עיניים, שתי אוזניים וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, זה טמפלט או תבנית. כלומר, אני יכול ליצור תבנית כללית של אובייקט, אוקיי? כל אובייקט. ואז, כשיש לי את התבנית הזו, כשאני ארצה ליישם למשל, נגיד את חיים, אז אני אוסיף רק את הדברים הספציפיים לחיים. למשל, את השם שלו, את הגובה שלו.
ולא תצטרך מההתחלה להגדיר את האובייקט הזה בדיוק. של אדם.
בדיוק. וואו. כי עד אז מה קרה? כל פעם שרצו לכתוב אדם, אז היו צריכים לכתוב את כל הדבר הזה מחדש. וואו. ואז מה שקרה, שימו לב לדבר הזה, בתוכנה אחת, היה יכול להופיע אדם 600 פעם לצורך העניין, ואיפה הבעיה? א', שצריכים לכתוב את כל הדבר הזה 600 פעם. בוא נניח שיש לכל הגדרה כזו, נגיד סתם 20 שורות, 20 כפול 600, הרבה מאוד שורות, שאגב גם המחשב צריך לקרוא כל פעם. אז זה אומר גם בזמן ריצה, בזמן עיבוד, וכל הדבר הזה הוא בעצם מעיק על התוכנה. דבר שני, כשרצו לעשות שינוי, נגיד עכשיו רצו להוסיף לאדם, אני יודע מה, איזושהי תכונה חדשה, נגיד, לא יודע מה, יופי. עכשיו צריכים לעבור 600 פעם בתוכנה ולרשום את התכונה יופי, משהו שהוא, אגב, לוקח מלא זמן ועם סיכוי מאוד גבוה לטעויות. יש סיכוי טוב שהם יחמיצו איזה פעם אחת מה-600. בתכנות מונחי עצמים אמרו, רגע, בוא ניצור תבנית, פעם אחת, רק פעם אחת בתוכנה, ואז ניישם אותה, לא משנה, מיליון פעמים, יוסי, חיים, משה, דוד, יפית, לילך וכו' וכו' וכו'. ואם אנחנו רוצים להוסיף תכונה, למשל יופי, אז אנחנו נוסיף לאובייקט. ואז בתכנית מונחי עצמים יש גם את מה שמכונה, זאת אומרת, תכנות מונחי עצמים עובד על ירושה, על פולימורפיזם, תכף נדבר גם על זה, אז ירושה.
ירושה של מה?
יפה, של התכונות. זאת אומרת, מהתבנית הכללית של האובייקט, כל יישום פרטני מיד יכול לרשת את התכונה הזו. ואז בעצם כשאני, יש לי 600 איש נגיד בתוכנה, בכוונה אני אומר איש, אנשים, כדי שאפשר יהיה להדגים את זה יותר קל אילוסטרטיבית, כשיש לי 600 אנשים בתכונה ואני מוסיף תכונה אחת לאובייקט, מיד כולם מקבלים אותה. אני לא צריך באמת לעבור עכשיו 600 פעם ולהגדיר נגיד את התכונה יופי. היא כבר נמצאת שמה, ועכשיו אני רק צריך להגיד, יפה, מ-1 עד 10, 7, 9, 5.
מוכרח לומר שזו באמת מהפכה בתפיסה, בתפיסת העולם, אבל איך הצליחו ליצור מצב שבו מדברים בשפה כזו, ואז הדברים גם מתרגמים לשפת המכונה עצמה? זה מדהים.
אז בסוף, 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 שפות תכנות בנויות, קודם כל, הראשונה שבאמת עשתה את זה, זאת אומרת, מה שנקרא, Object Oriented Programming מלא, הייתה Java, ומיד אחריה ב-C-Sharp של מייקרוסופט, והיום אנחנו כבר, רוב השפות הם כאלה, מה זה רוב? כמעט כולן הם...
אבל גם C++ כפי שהזכרת אותה היא...
נכון, אבל יש שם הבדלים קטנים, למשל, יש, בתכנות מונחי עצמים, יש רכיב שנקרא קונסטרקטור, בנאי, שהוא בעצם אחראי בפעם הראשונה לבנות את האובייקט שאותו אתה הגדרת. אז למשל ב-C++ צריכים ממש להגדיר אותו ולהריץ אותו, ואחרי שנגיד, אחרי שהוא בונה את האובייקט, צריכים גם להגיד לו, אוקיי, סיימת, תודה. בשפות הבאות, כבר Java, C-Sharp וכו' ופייתון וכו', הוא עובד כבר אוטומט, והוא גם מפסיק אוטומט. זאת אומרת, לא צריכים להגיד לו תעצור. יש למשל מה שנקרא garbage collector. זאת אומרת, אחרי שפונקציה נקראת, או אחרי שהשפה רצה, אז יש עדיין הרבה, זה נקרא garbage, אבל הרבה דברים בזיכרון שכבר לא צריך אותם וצריכים לנקות אותם. ב-C++ למשל צריכים ממש לדאוג לנקות את זה. בשפות החדשות יותר כבר זה קורה אוטומטית. זאת אומרת, garbage collector עובר פעם בי, מסתכל על איזה פונקציה כבר נקראה ומה לא רלוונטי ומנקה את זה. מה שעושה המון המון עבודה קלה למתכנתים. אז מה שיפה בתכנות מונחי עצמים זה שבעצם אנחנו עוצרים תבנית, כמו למשל עוגה. אנחנו אומרים, אוקיי, מה צריך לכל עוגה? צריך תבנית, צריך ביצים, צריך קמח, צריך סוכר. זה הדברים הבסיסיים. צריך מים. עכשיו כמה? לא חשוב, זה פר עוגה. אבל יש לנו כבר תבנית לעוגה, ואז אני יכול ממש בקלות ליישם המון המון עוגות, ולהוסיף רק את הדברים הספציפיים. למשל, אם אני רוצה עוגת תותים, אז אני אוסיף בעוגת תותים רק תותים. וכולי וכולי וכולי, זו עבודה הרבה יותר קלה, אנחנו לא נדרשים יותר להעתיק דברים מיליון פעם בתוכנה, עבודת המתכנתים הפכה קלה יותר. בכלל, כאילו, הנושא הזה של אבסטרקציה, של הפשטה, הוא עובד נהדר, כי אתה אומר, אוקיי, אני יכול ליצור דברים מאוד כלליים, ואחרי זה אני אשם אותם כל פעם בצורה אחרת, אבל אני לא צריך להעתיק דברים, אני לא צריך, כשאני רוצה לשנות, אני לא צריך לעבור על מיליון שורות, אני צריך ללכת רק למקום אחד שבו כתבתי את האובייקט הספציפי, להוסיף תכונה, להוריד תכונה, להוסיף פונקציונליות, להוריד פונקציונליות, ומיד זה יבוא לידי ביטוי בכל התוכנה. אז הדבר הזה הקל מאוד את העבודה, הוא כמובן הוזיל את עבודת המתכנתים מאוד מאוד מאוד, והפך בעצם גם את יכולת התכנות לפשוטה יותר, מכיוון שברגע שחושבים בצורה מופשטת יותר ולצורה קלה יותר, אז לאנשים קל יותר ללמוד את זה, זה הרבה פחות מתמטי ויותר מה שנקרא קונספטואלי, ולהרבה יותר אנשים קל להתמודד עם קונספט או עם תובנות אבסטרקטיות מאשר עם נוסחאות מורכבות וכל מיני דברים שהם לך תחשב את זה ולך תחשב את זה וכולי וכולי. אז היום למשל, נגיד השפה שנקראת פייתון, נניח בג'אווה ובסי-שארפ עוד שמרו על כל מיני טיפוסים שונים, נגיד מספרים מסוג כזה, שברים יצרוניים וכולי וכולי. בפייתון למשל כבר הלכו הרבה יותר רחב, אמרו הכל אובייקט, זה לא משנה. לא חשוב. אחד, איי, אותו דבר. כאילו אנחנו מסתכלים על הכל בתור אובייקט, אתה רוצה, אחרי זה תיישם את זה איך שאתה רוצה, איי שווה אחד, בי שווה יוסי, הכל אותו דבר, בעוד ש... למשל בשפות הפחות מתקדמות, נגיד ג'אווה וסי-שארפ, אז אתה צריך להגדיר A הוא למשל מספר, אינט, אינטג'ר, כזה, ונגיד B הוא סטרינג, זאת אומרת מחרוזת.
סוג מסוים של משתנה וכולי, כן.
זאת אומרת טיפוס וטיפוס ספציפי. ובשפות החדשות ואמרו לא, הכל טיפוס, הכל אובייקט, עזוב, תעשה מה שאתה רוצה, השפה תסתדר עם זה, זה באמת ככה. לכן אגב, אני מניח שפייתון תפסה תאוצה כזו גדולה, כי פשוט הקלות של יישום היא מאוד מאוד גדולה.
שינוי תפיסה פילוסופי שהוביל ממש למהפכה בעולם התכנות.
אנשים תמיד חושבים כן, ששפות תכנות הן מתמטיות וזה, לא, לא בהכרח. התפיסה שלהם הרבה פעמים נובעת בכלל מתפיסות אחרות, ביולוגיות, פילוסופיות, לא מתמטיקה. אחרי זה את המתמטיקה ולשאלתך הקודמת, בסוף תראה, כל שפה היא מורכבת ממשהו מסוים, בסוף 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 הכל מתרגם ל-C, ובסוף בסוף בסוף הכל יורד לשפת מכונה 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ככה זה עובד, כי המחשב שלנו לא באמת מבין מה זה יוסי, ומה זה go-to, ומה זה delete, ומה זה... הוא מבין רק רצפים של 1 ו-0, אז בסוף הכל צריכים לתרגם לשפת מכונה, אבל את זה כבר היום מתכנתים לא עושים, את זה עושים... במינימום כותבים ב-C, ואז יש כל מיני מתרגמים שיודעים לעשות את זה לשפת מכונה, אבל ככה זה עובד.
טוב, זה נכון, זה מתחת לפני הדברים. אבל
בדיוק, מתחת לפני הדברים.
באמת מדברים על החלק העילי שלמעלה. תודה רבה לך על הדברים. אנחנו מקווים שהבנתם, ולו רק את ההבחנה בין התייחסות לאובייקטים בעולם, תפיסה פילוסופית, שכל דבר הוא אובייקט שמשתייך לקבוצה גדולה יותר, והיא לקבוצה גדולה יותר וכולי, בהשוואה לתכנות פרוצדורלי של פקודה, 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 וזהו כפי שהיה בבייסיק בזמנו וכולי. תודה רבה לך, יועץ הבכיר להבטחת מידע ומחשוב ב-C Strategy, רועי בינדרמן, תודה.
ביי ביי, להתראות.
איך שימוש בכלי עבודה משפר את כישורי השפה שלנו, או האם יש קשר בין שימוש בכלים ליכולת התחבירית? התשובה היא כמובן שכן, יש קשר לפי מחקר חדש שמצא מתאם בין המיומנויות, מתברר ששתי אלה מסתמכות על אותם משאבים נוירולוגיים שממוקמים באותו אזור במוח. הדברים פורסמו בסיינס, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדר ממרכז סגול למוח, ותודה אוניברסיטת רייכמן, שלום.
שלום, יום טוב.
אז השאלה היא כמובן, מה הקשר בין שימוש בכלים פיזיים, נכון? לכישורי שפה?
כן, אז קודם כל נגיד, אנחנו מדברים ממש על שימוש פיזי בכלים, כלי עבודה וכולי, וכישורי שפה לא באופן כללי, אלא מה שנבדק במחקר הזה ספציפית, זה הבנה של משפטים מורכבים מבחינה תחבירית. אם יש מהמאזינים והמאזינות שלנו שעשו פסיכומטרי, אז הם זוכרים את התרגילים האלה שנותנים לך משפט ארוך כאורך הגלות, ואתה צריך לפרשן אותו, וזה לא פשוט, אז בעצם זאת היכולת התחבירית הספציפית שנבדקה, ומה שהחוקרים והחוקרות טוענים פה, שאותו אזור במוח שמופעל גם בשימוש מורכב בכלים וגם בהבנה ופענוח של משפטים מורכבים תחבירית, זה כנראה איזשהו אזור שאחראי לאיזושהי יכולת בסיסית של ביצוע פעולות מורכבות, בין אם זה פעולות מוטוריות ובין אם זה פעולות של הבנת שפה.
אז אולי באמת המסקנה היא אפילו עוד יותר כוללנית, יש קשר באמת בין מוטוריקה לדברים שהם לא מוטוריים, אם מדובר במשימה מורכבת.
נכון, אנחנו יודעים היום, אתה יודע, פעם היה נהוג לחלק את המוח באופן מאוד קשיח לאזורים תפקודיים, ולהניח שיש אזור ספציפי במוח לכל תפקוד שאנחנו רואים. אז למשל, במוח יש אזורים של שפה. במוח יש אזורים של שליטה מוטורית, במוח יש אזורים של רגשות וכולי וכולי וכולי. היום אנחנו מבינים שהמוח עובד בצורה הרבה יותר מורכבת, ובעצם אזורי מוח שונים הם לא אחראים לפונקציות עד כדי כך ספציפיות, אלא הם אחראים באיזושהי תשתית בסיסית של יכולות, שיכולות לבוא לידי ביטוי בהמון תפקודים, כמו במקרה הזה, יכולת, כמו שאמרתי קודם, יכולת לביצוע פעולות מורכבות, היא רלוונטית גם לשימוש בכלים וגם להבנת שפה. אז אם אנחנו מסתכלים על המוח בצורה כזאת, זה מה שנקרא עושה היגיון. ואני אגיד שגם מבחינת מחקרים על ההתפתחות של המוח במהלך האבולוציה, יש כל מיני עדויות לזה שכשאנחנו רואים אבולוציונית איזושהי קפיצה בהתפתחות המוחית של בני אדם, זה בדרך כלל קורה בתקופות שבהן יש גם התפתחות טכנולוגית וגם התפתחות שפתית.
שאלה כמובן מה גורם למה, מתאם ודאי שיש, שאלה באמת מה הוביל למה?
אז מה שמעניין זה שבמחקר הזה הם בדקו לא רק מתאם, זאת אומרת בהתחלה הם בדקו מתאם והם הראו שבאמת כשאנשים משתמשים בכלים וכשאנשים מפרשים משפטים מורכבים זה מפעיל את אותו אזור מוחי, אבל אחרי זה הם אמרו בואו נראה מה יקרה, נאמן אנשים בשימוש בכלים או נאמן אנשים בהבנה של משפטים מורכבים תחבירית, והם ראו שכשאתה מאמן אנשים בשימוש בכלים, ההבנה התחבירית משתפרת, וכשאתה מאמן אנשים בהבנה תחבירית, אז השימוש בכלים משתפר. אז הדברים האלה כנראה שלובים אחד בשני.
כשמדברים על כלים, למה הכוונה?
אז פה ספציפית הם השתמשו במין פלייר ארוך כזה, ואנשים היו צריכים לבצע מטלה שהם מרימים עם הפלייר כל מיני ברגים קטנים, והם צריכים להשחיל אותם לתוך חורים, אבל החורים היו מסובבים בכל מיני צורות, ככה שזה הייתה מטלה מוטורית שדרשה מיומנות, לא משהו קל שאתה עושה אותו בלי מחשבה, אלא באמת איזשהו תפעול של כלי שדורש תכנון, מחשבה, התמצאות מרחבית וכולי, אבל כלים, ממש כלים, כמו שאנחנו משתמשים בהם בגינה ובמטבח, חיי היום יום.
וואו, עכשיו, האמת היא שכשאני קראתי את התחקיר לקראת השיחה הזו, אז באמת הדבר הראשון שעלה לי לראש, זה בדיוק מה שהתייחס אליו בכל מה שקשור למיקום של הנוירונים שמטפלים במיומנות ספציפית. הרי זה תמיד נשמע לי שבסופו של דבר אנחנו נגלה שהכל נמצא all over the place. זאת אומרת שאין באמת מקום שמטפל במוסיקה, מקום שמטפל במתמטיקה, מקום שמטפל בכלים, אלא זה מין פשוט רשת עצומה שקצת עובד מפה וקצת מפה, ובכל זאת במחקר הם טוענים שכן יש אזור מסוים שהוא זה שאחראי לכך. זאת אומרת, אז איך זה מסתדר?
אז אני אגיד שאמרתי לפני כמה רגעים שבעצם אנחנו מבינים היום שבמוח, המוח עובד כאיזושהי רשת מורכבת, וכשאנחנו מדברים על יכולות ותפקודים אנושיים, הדבר הזה לא יושב על איזשהו אזור אחד ספציפי במוח, אלא נשלט על ידי רשתות נוירונליות נרחבות. יחד עם זאת, זה ברור שעדיין יש אזורים דומיננטיים לתפקודים מסוימים. אנחנו מזהים במוח אזורים שהם מאוד דומיננטיים בתפקוד מוטורי, אזורים שהם מאוד דומיננטיים בתפקוד רגשי, אזורים שהם מאוד דומיננטיים בקליטה חושית, אבל הם לא עובדים לבד. הם תמיד יהיו חלק מאיזושהי רשת יותר רחבה, וגם צריך לזכור שבהתנהגות היומיומית שלנו, הפעולות שלנו כוללות המון המון יכולות, המון המון מיומנויות, ככה שהרבה מאוד אזורים במוח שייכים להרבה מאוד רשתות.
ואם אני רוצה, אם ננסה לחלץ תובנה או עצה, מה שאנחנו בדרך כלל לא עושים, אבל כאן אני מריח שאולי כן תיתכן אחת כזאת, אם אני רוצה להבין משפטים מורכבים, או להתכונן טוב יותר לשידורי הרדיו, ואז הבנת משפטים מורכבים וכולי, מה אני צריך לעשות? פשוט לשחק עם פלייר ולבצע עבודות עדינות כאלה עם פלייר.
כן, לגמרי. אני אגיד שבמחקר הזה החוקרים עושים שהם עכשיו עובדים על פיתוח של איזושהי התערבות לטובת אנשים עם פגיעה ביכולות שפתיות, וההתערבות הזאת מבוססת על לאמן אותם להשתמש בכלים, זה יכול לשפר את היכולות השפתיות, למשל אחרי שבת, אם נפגעים לך אזורי הדיבור במוח, או אנשים שיש להם, ילדים שיש להם עיכובים בהתפתחות שפה, בהחלט יכול להיות שהמיומנות המוטורית הזאת תוכל לדחוף אותם קדימה. ושוב פעם אני חוזרת לאיזושהי תמה מרכזית שהזכרנו אותה כבר כמה פעמים בשיחות שלנו, החיבור בין הגוף למוח, החשיבות של תנועה והפעלת הגוף לטובת תפקוד קוגנטיבי, אני חושבת שזה עוד הדגמה מאוד יפה לדבר הזה.
טוב, עכשיו אני קצת מצטער שאמרתי לך שאני אתכונן לשידורי הרדיו באמצעות פלייר ולא הפוך, אתכונן למשחק בפלייר באמצעות הבנת משפטים מורכבים, זה יותר קל לי מאשר הפלייר עצמו.
כל אחד. זה יעבוד לשני הכיוונים.
זהו, בדיוק. זה מה שמרגיע אותי. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלברטה, ממרכז סגול למוח, ותודה, אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה.
בשמחה.
טסים ומזהמים. האם הסוף? ארגון התעופה הבינלאומי התחייב לאחרונה להגיע למצב של אפס פליטות פחמן עד 2050. איך הוא בדיוק מתכנן לעשות את זה, אותו ארגון? והאם הישג כזה הוא בכלל אפשרי בתעשיית התעופה? כתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אין ספק שתעשיית, נקרא לזה תעשיית התעופה, או ענף התעופה, הוא אחד הגורמים המזהמים, נכון? גורם לא מבוטל.
כן, הערכות מדברות על כך ש2% מפליטות גזי החממה, סדר גודל של 1.1 מיליארד טון פחמן דו-חמצני, ב-2019 נפלטות על ידי תעשיית התעופה, שזה כולל תיירות והובלה של סחורות, בעצם מטוסים.
וואו, טוב, מלבד העובדה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות בעניין הזה, וזה פשוט לטוס כמה שפחות. אם לא חייבים, אז לא טסים. כך אני לפחות באופן אישי עושה או מתנהל, בלי שום קשר לקורונה, אלא אני גם מבין את המחיר שכולנו משלמים על אותן טיסות. איך בכלל אפשר לעמוד ביעד כזה? הרי מטוס, יש מטוס חשמלי?
אז באמת היעד הזה הוגדר ממש לאחרונה, ביחד עם הרבה מאוד הצהרות על נטו אפס פליטות. נטו אפס פליטות זה אומר שהתעשייה הזו תפלוט כמות שאמצעים טבעיים ומלאכותיים יוכלו לקלוט. זאת אומרת שהמאזן של הפליטות שלה יהיה אפס. זה לא אפס פליטות באופן מוחלט, אלא כמות פליטות נמוכה שהמערכות הטבעיות של כדור הארץ, בנטייה של יערות וכל מיני טכנולוגיות לקליטה של פחמן, יוכלו לאזן את הפליטות האלה. אז זאת ההצהרה. עכשיו, יש פה כמה בעיות. אחת, אנחנו יודעים שתעשיית התעופה ספגה מכה כלכלית די רצינית בשנים האחרונות, ובשביל להתקדם לכיוון הזה צריך להשקיע הרבה מאוד כסף, בין השאר במטוסים חדשים יותר, יעילים יותר. מדובר על השקעות מאוד מאוד גדולות, שלא בטוח שאפשר לעשות אותן בשנים, שנה, שנתיים הקרובות, אולי בשנים הבאות. מעבר לזה יש תחזיות לגידול, בגידול של השוק הזה, הצטרפות של מדינות מתפתחות לשוק התעופה באופן מסיבי הרבה יותר, אז מדובר על גידול של כמעט 94% בפליטות עד 2050, זאת התחזית, ומצד שני, באמת ממשל ביידן הכריז בתחילת ספטמבר שהוא מתכוון לסייע לתעשיית התעופה. עכשיו, הם בעצם התחייבו לעשות כמה דברים. אחד, זאת אומרת, התרחיש שלהם להפחתת הפליטות זה אחד, לעבור ל-65% מהפליטות יופחתו באמצעות מעבר לשימוש בדלקים ביולוגיים, שהחליפו את אותו דלק סילוני, קרוסין.
מהו אותו דלק ביולוגי, סקרנת?
אז, כן, אז מיד נגיע לזה, רק אני אשלים שטכנולוגיות נוספות שרוצים להשתמש בהן, זה גם, כמו שאמרת, מנועים חשמליים, גם תאי דלק מבוססי מימן, וגם שיפורים ביעילות האנרגטית של המטוסים, ובשילוב עם אמצעים לספיחה של פחמן מהאטמוספירה, שהם אמורים לחסות 19%.
אני רק אספר לך שבמהלך השיחה הזו אני כבר מקבל כמה וואטסאפים, שלפיהם גם המרת האנרגיה לאנרגיה חשמלית, השאלה היא איך מפיקים את האנרגיה החשמלית הזו, זאת אומרת, אם השתמשו בדלקים פוסיליים, אז לא עשו בזה שום דבר, בדיוק.
נכון. אבל עדיין, דרך אגב, אנרגיה חשמלית, גם אם היא בתחנת כוח, היא עדיין מקור פליטה אחד שאפשר לטפל בו בצורה טובה יותר, סולקנים או כל מיני מערכות סינון, מאשר לדוגמה המכוניות, מיליוני מכוניות שפולטות בגובה האף שלה. נחזור לשמיים.
בבקשה.
אז דלקים ביולוגיים בעצם מופקים מגידולים צמחיים או משאריות של חומר צמחי. בוא נגיד ששני הגידולים העיקריים שמהם הפיקו דלקים ביולוגיים בשנים האחרונות זה בעצם קנה סוכר שמפיקים ממנו אתנול ותירס שמפיקים ממנו ביודיזל. הבעיה, ויש פה בעיה משמעותית, אם מדובר על גידולים חקלאיים שהם גם למאכל, אחד, מצטרך שטחים חקלאיים נוספים, כי היום מייצרים את מה שהביקוש העולמי דורש, נצטרך שטחים חקלאים נוספים, וזה יכול לבוא על חשבון שטח טבעי, על יערות, שטחים פתוחים אחרים, אז חיובי זה לא. וזה עלול גם להעלות את מחירי המזון של אותם גידולים וכל מה שהם מיוצר מהם. אז דלק ביולוגי זה מאוד מאוד תלוי איך עושים וממה עושים, אבל יש פה גם פוטנציאל ללא מעט בעיות. אז זה הגורם המשמעותי ביותר שאליו הם התייחסו כדי להפחית את הפליטות שלהם. היום משתמשים במשהו כמו אחוז מהדלק בתעשיית התעופה הוא דלק, דלק ביולוגי, ובוא נגיד שהוא יקר כרגע כמעט פי שבע מדלק וואו. רגיל. אז ההשפעה של דבר כזה יכולה להיות באמת העלאה של מחירי הטיסות וצמצום של מספר הטסים בגלל המחיר. מה שאמרת בהתחלה דרך אגב, מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לטוס לחופשות ארוכות יותר, במקום לטוס לסופשים או לטיסות מאוד מאוד קצרות או הרבה קונקשנים, לנסות לקצר את זמן הטיסה ביחס לאורך החופשה, עד כמה שאפשר, ולרכז את החופשות באופן שלא נצטרך לטוס הרבה מאוד. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אבל מעבר לזה, תעשיית התעופה מדברת גם על מטוסים חשמליים ומטוסים מונעים במימן. ופה יש עוד כמה בעיות.
כן.
אז מטוס חשמלי, יש עכשיו בניו זילנד מטוסים חשמליים שחוצים את המעבר בין האי הצפוני לאי הדרומי למרחקים מאוד מאוד קצרים, מטוס דו מושבי, והתוכנית שם להגיע למטוסים עם 12 מושבים, אבל אי אפשר ללכת למטוסים מאוד מאוד גדולים כיום עם הטכנולוגיה הקיימת ולעבוד עם סוללות בעצם עם הנעה חשמלית בגלל צפיפות האנרגיה, בעצם כמות סוללות שתידרש היא תהיה כל כך גדולה שהמטוס יהיה כבד מדי כבר כנראה כדי לטוס ביעילות, ולכן צריך יהיה להיות שיפור טכנולוגי משמעותי בהיבט הזה. וגם בהיבטים של מימן, אז מימן שהוא בצורת תאי דלק של מימן, מימן שהוא בצורת גז הוא מאוד נפיץ, מאוד בעייתי, ויחסון, ואנחנו זוכרים אולי מתחילת המאה שעברה את הצפלינים צפלינג שהיו מתפוצצים ונשרפים, שהשתמשו במימן שם בהתחלה.
סוף סוף תהיה הלימה בין הפחד מטיסות, שלדעתי תוקף כל אדם, לבין הסיכון, וזה באמת נשמע מסוכן מאוד.
אז פה באמת צריך כנראה להשתמש במימן נוזלי, אז צריך לקרר אותו למינוס 252 מעלות, וזה כבר מסובך, זה לא פשוט. אז בינתיים, מה שתעשיית התעופה הגדירה לעצמה זה יפה וטוב, אבל הדרך לשם עוד מאוד מאוד ארוכה, דורשת פיתוחים טכנולוגיים, ובחלק מהמקרים, זאת אומרת, הנושא החשמלי וההנאה במימן, לא בטוח שזה יקרה בשנים הקרובות, אולי הרבה אחר כך. אז בוא נגיד שלהגדיר יעדים זה יפה, אבל לעמוד בהם זה כבר סיפור קצת יותר מסובך.
וואו, ושוב נחזור למה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, כן שווה לחשוב על הדבר הזה, לא, אי אפשר להתעלם מהבעיה הקיימת, ואי אפשר לטוס כאילו אין שום בעיה. באופן אישי אני כך חושב, שכן נכון, כל אחד בדרכו, כפי שאמרת, להאריך טיסות, או שוב, לא חייבים, אפשר גם לנסוע לחופשות בישראל, כמובן, בתנאי שהמחירים יהיו סבירים וכו'.
כן, אז יש עוד דבר שאפשר לעשות, כשטסים כבר היום, יש בחלק מהחברות אפשרות לעשות קיזוז פחמן, בעצם לשלם כמה שקלים, דולרים יותר, ובעצם יקזזו את הפליטות של הכרטיס שלנו עם כל מיני מיזמים של נטייה של עצים ושיקום של מערכות אקולוגיות ימיות. זה הרע במיעוטו, בוא נגיד, אבל כן, לצמצם את כמות הטיסות, להתייעל בהיבט הזה גם, זה דבר הרבה יותר טוב.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה לכם.
חלקי חילוף לכלי אדם. חוקרים באוניברסיטה העברית פיתחו דרך ליצירת חלקי חילוף לכלי אדם שלנו. מדובר בפיתוח חדשני שמציע התקן ביולוגי המבוסס על תאי גזע ומעודד יצירת כלי דם חדשים שיוכלו להחליף כלי דם פגומים, אצל חולי סוכרת למשל, וחולים שזקוקים לצנתור. מדובר במחקר חדש שהוביל פרופסור אדוארדו מיטרני ותלמיד המחקר אסף אסיס, שכבר נמצא איתנו על הקו מהאוניברסיטה העברית. אנחנו שמחים לומר שלום לאסף אסיס מהמעבדה של פרופסור מיטרני במחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. שלום.
היי.
אז למד אותנו איך אפשר ליצור חלקי חילוף לכלי הדם שלנו.
תראה, למעשה מה שמדובר כאן זה ביצירת איבר שברגע שהוא מוכנס, לבני אדם או לחיות, אנחנו רואים שלאחר שבוע או 10 ימים כבר האיבר הזה מתחיל לייצר מסביבו רשת חדשה של ורידים שמתחברים אל הרשת הקיימת.
זה נשמע לי בשורות טובות, אם זה קורה.
כן, כן, זה דווקא זה דבר שהוא קיים כבר, שמנסים לייצר איזה תחליף לכל הטיפולים הקיימים כיום בעצם. אנשים שיש להם את הבעיות של יצירת דם או של זרם דם חלש, כפי שאתה יודע, כל הטיפולים כיום זה לקחת איזה וריד ממקום שונה ולחבר את זה וככה ליצור את הספק הרצוי. כאן זה קצת שונה. כאן אנחנו מנסים לקחת את התאים מהחולה ישירות ולייצר את האיבר הזה שמורכב מהתאים שלו. ככה לא יהיה דחייה של מערכת החיסון.
טוב, אז בוא נדבר באופן כללי על יצירת כלי דם שלנו. איך הדבר הזה קורה כשהוא קורה באופן טבעי?
למעשה, מה שמדובר כאן זה תהליך שנקרא אנגיוגנזה, זה יצירת כלי דם, שזה בעצם תהליך שהוא קורה באופן תמידי בגוף שלנו, גם ביצור איברים ורקמות נורמליים, וגם הוא פעיל יותר בסרטן. זה התהליך עצמו, הוא מורכב מהרבה שלבים, הרבה פקטורי גידול שמעורבים בו.
טוב, האמת שגם הנקודה הסרטנית היא מסקרנת, אבל לרגע לא נעסוק בסרטן, אז בוא נדבר באמת...
נגיע לזה קצת אולי.
לא, זה באמת מעניין, כי אנחנו יודעים שיש איזשהו עניין בגידולים סרטניים, בכל מה שקשור לכלי דם, אבל אם נעסוק לא בגידולים סרטניים לרגע, מהו אותו התקן שאתם מציעים? זאת אומרת, איך הוא מעודד יצירה של כלי דם חדשים? איך זה קורה?
תראה, אחד ההיפותזות בעצם של ייצור איבר חדש, כל הטישו אינג'ינירינג, זה לייצר ולנסות למקסם את מה שהטבע מנסה לעשות. אנחנו ניסינו לייצר את זה למעשה עם סקאפולד, נקרא, איזה פיגום כלשהו, שבעצם אנחנו לוקחים רקמה, מוציאים ממנה את התאים המקוריים ונשארים רק עם הסקאפולד. הסקאפולד הזה תומן בחובו הרבה מידע גנטי, שברגע שהתאים שאנחנו רוצים יושבים על הסקאפולד הזה, הם מזהים אותם, ובעצם זה נהפך לאיבר אחד, עם הסקאפולד, עם הרקמה, שזה בעצם כל האלמנטים החשובים של ה-ECM, והתאים.
וואו, עכשיו, מי הלקוחות של באמת פיתוח כזה, לפחות בתחקיר מוזכרים חולי סוכרת וחולים שזקוקים לצנתור, מדוע דווקא אלה?
תראה, אלה חולים שהם חולים בגיל השלישי בעיקר, כפי שאתה מכיר, חולי סוכרת, יש להם זרימה נמוכה באיברים הקיצוניים, או ברגליים, או באצבעות, אבל לא רק למעשה. כל אדם שהוא סובל מהשמנה, מלחץ דם, או מסימפטומים כאלה שיכולים להעיד על בעיה באספקת כלי דם. המטרה שלנו בעצם זה לזהות את זה לפני שצריך את הקטיעה, ובעצם לייצר איזה מעקף עם איברים כאלה מוכנים ספציפית אל החולה, להחדיר אותם, ולאחר שבוע שבועיים אפשר לראות את המעקף נוצר.
ואז אולי פשוט דם חדש יזרום לאיבר, והכל ישוב לקדמותו, לפחות יתקן באיזושהי רמה?
זהו, תראה, זה אותו דם, אבל תחשוב בעצם שיש לך עכשיו עוד נתיב.
וואו.
כלשהו אל האיבר, תחשוב על זה כזה כמו איזה מעקף, כמו איזה יו, מסביב אל הורידים החלשים.
שמע, מסקרן, אז עד כמה זה קרוב באמת לקרות? זאת אומרת, עד כמה זה קרוב להיות פרקטי, אותה טכנולוגיה?
תראה, זה התחיל לפני כ-4-5 שנים במסגרת העבודה שלי במעבדה של פרופסור מיטרני. בשלב ראשון אנחנו ניסינו לעשות את זה עם תאים בריאים, עם תאי גזע ממח עצם של אנשים בריאים. בשלב השני עם שיתוף פעולה עם דוקטור יחיאל גרלמן ואביבית כהן מהדסה, אנחנו קיבלנו מח עצם בזמן הקטיעות. בודדנו את התאים הרצויים ויצרנו את האיברים האלו. השווינו את האיברים האלו לאיברים שנוצרו מאנשים בריאים, וראינו שאין הבדל מבחינת כל האפיון הגנטי של הפוטנציאל. עכשיו מה שניסינו זה גם לייצר את האיברים האלה מדם, לא ממח עצם, אלא מדם. זה תהליך שהוא קורה ברגעים אלו, ואנחנו מקווים שבמהלך החודשים הקרובים נצליח לקבל איזה אישור לטפל באנשים.
טוב, תודה לך על הדברים, ובהצלחה כמובן אסף אסיס מהמעבדה של פרופסור מיטרני במחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית במכון למדעי החיים האוניברסיטה העברית. תודה.
תודה לך.
איך נוצרו שברי זכוכית מסתוריים במדבר אטאקאמה? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש. מדובר בשברי זכוכית הפזורים לאורך רצועה של 75 קילומטרים במדבר בצ'ילה, מדבר אטאקאמה, ולא היה ידוע מה מקורם. במחקר חדש שפורסם בכתב העת ג'אולוג'י, מוצא הסבר לתעלומה. הזכוכית מתברר נוצרה כאשר כוכב שביט או שרידים של שביט התפוצצו מעל המדבר לפני 12,000 שנה. מה הקשר בין זה לבין זכוכית? מיד. שלום לפרופסור יואב יאיר, דקאם בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שלום.
שלום, בוקר טוב דודו ולמאזינים.
רגע, אז יש מדבר בצ'ילה ושם נמצאו שברי זכוכית, הרבה מאוד.
כן, אחד המדבריות השוממים והיבשים בעולם, אטאקאמה, שאגב משמש כאתר למצפה כוכבים לא רחוק משם בגלל השמיים הבהירים והיעדור עננות, אז גיאולוגים שסרקו את האזור מצאו זה מכבר שרידים של זכוכית, סלע מותח שהפך לזכוכית, מקופל, מעוות ומרוסק לרסיסים, לאורך, כמו שאתה ציינת, פס רחב מאוד מסתריה מצפון לדרום, באותו אזור סמוך לעיר פיקה בצ'ילה, שקורכו 75 קילומטר, והרסיסים האלה באמת תמוהים כי הם לא אופייניים למינרולוגיה של המקום. אז השאלה הייתה, מה וכיצד הם נוצרו, ואחת הסברות שהוצאו הייתה בהתחלה שריפות ענקיות שפרצו באזור, כי אז, לפני 12,000 שנים, האזור היה יותר פורה והיו בו דשאים ועצים, וייתכן ששריפות גדולות היטיחו את האדמה והפכו אותה לזכוכית.
כי אנחנו יודעים שחול באמת שמותר, בסופו של דבר, או לפחות בחלק מהמקרים, הופך לזכוכית, נכון? מדובר בהתכה של חול.
בדיוק. זה כבר, האדמה שמכילה ריכוז גבוה של סיליקון או צורן, היא יכולה להפוך, בהינתן שהטמפרטורה עולה מעל 1500 או 1600 מעלות, לזכוכית. אגב, אנחנו גם רגילים לראות את זה בערי געש, שלעיתים גורמים להיווצרות זכוכית געשית. אבל זה לא המקרה. וכאשר עשו את החישובים וראו לאיזה טמפרטורה הייתה צריכה להיחשף הקרקע על מנת שתיווצר התצורה הגיאולוגית המוזרה הזאת, ויש לומר שזה סלעים לא שגרתיים, הם ירקרקים, הם מוזרים, הם מקופלים וחבוטים מאוד, הם לא נראים כמו משהו שהגיע מכאן, אבל לכן חיפשו הסבר אחר, וההסבר שהוצע הוא, כמו שאתה אמרת, פיירבול, פיצוץ כדור אש של רסיס משביט גדול, שהתפוצץ מעל אותו אזור לפני 12 או 13 אלף שנים, עקב החיכוך באטמוספירה, והגל חום של הפיצוץ הזה שטף את הקרקע כמין טורנדו של אש, ככה הם כותבים במאמר, והתיך את הקרקע, גלגל את האבנים וריסק אותם לרסיסים, ויצר שובל כזה שהתאים לוקטור נתיב הכניסה של אותו רסיס שביט.
אפשר לדעת אם אכן היה שביט כזה לפני 12 אלף שנה, גם אם הוא לא בהכרח גרם לכך, אבל היה כזה? זאת אומרת, יש עדויות לכך?
אז אין לנו עדויות ישירות שנכתבו במיתולוגיות או בציורי מערות, כמו שמוצאים לפעמים עדויות למאורעות אסטרונומיים על ידי שבטים קדומים. אנחנו לא מוצאים כאלה עדויות, אבל יש עדויות, איך לומר, עקיפות, שבעזרתן הצליחו המדענים לפענח את מקור כדור האש הזה, והוא בתוך החתך שהם ביצעו בסלעים שהם נספו באזור, הם מצאו מינרל שנקרא טרוילית, שאופייני מאוד למטאוריטים, סולפיד הברזל, FES, וכן גבישי זרקון מעוותים, שזה אומר שהייתה כאן התפוצצות של חומר שאולי הגיע ממקום אחר, אבל האקדח המעשן היה זה שהם מצאו גם רסיסים של גבישי אבק, שמאוד אופייניים לשביטים, והם ישבו את זה לדגימות שנאספו על ידי חללית בשם סטרדסט של נאסה, ששוגרה ב-1999 לעבר שביט שנקרא ויילד 2, ודגמה מזנבו הרבה מאוד אבק, שאותו החזירה לכדור הארץ ב-2006. רסיסי האבק האלה נחקרו במעבדות, ומצאו אותם כמיוחדים ומאופיינים באמת לחומר שנזרק מזנבם של שביטים, וכאשר מצאו את החומר הזה בתוך גבישי הזכוכית באותם סלעים מותחים מצ'ילה, זה היה כאילו האקדח המעשן שמראה,
וואו.
כן, יש כאן חומר של שביט שהותח אל הקרקע באותה התפוצצות, נכנס לתוך הקרקע המותחת שהפכה לזכוכית ונקבר בתוכה, עד שהמדענים פיינחו את זה ממש עכשיו.
אז אפשר לומר שהתעלומה נפטרה, או שזו תיאוריה ותבוא תיאוריה בעתיד שאולי תסתור אותה? זה נשמע
האמת שזה נראה, זה כן, נראה זה באמת סגור. מאוד, זה נראה מאוד חזק ההסבר שלהם, כי העדויות הן יותר ממקור אחד, גם שילוב של הנתונים מהחללית סטרדסט, גם המינרלים שהם מוצאים שהם אופיינים למטאוריטים, וגם העובדה שהסלע הזה נוצר בטמפרטורה מאוד גבוהה, ועבר איזשהו תהליך מאוד מאוד אלים של ריסוק. אגב, כדורי אש כאלה אנחנו רואים מדי פעם, האחרון היה ב-2013 מעל העיר צ'ליאבינסק בסיביר, התפוצץ בגובה של כמה עשרות קילומטרים באוויר. כאן אנחנו מדברים על התפוצצות הרבה יותר קרובה לפני השטח, שגרמה לכך שגל החום האדיר הגיע ממש לפני הקרקע והתיך חלקים מהם.
טוב, מדהים. אז הנה, גם למדנו שזכוכית בכלל נוצרת כתוצאה מהתחה או טמפרטורה גבוהה מאוד, שקשורה כמובן לחול שמגיע לטמפרטורות גבוהות. השאלה היא כמובן איך במקרה הזה הזכוכית נוצרה, והנה, ככל הנראה מדובר באירוע קוסמי, שביט, שהגיע למדבר הזה.
כן, כן. אני רוצה להזכיר למאזינים שב-1908 חווינו התפוצצות הרבה הרבה יותר גדולה מעל סיביר, באזור שנקרא טונגוסקה, ליד הנהר טונגוסקה, ששם שטח ענק של יער חוסל לחלוטין. ההתפוצצות הראה בגובה גם כן של כמה עשרות קילומטרים, אבל גל ההדף היה כל כך אלים שהוא עקר עצים בשטח של כמה אלפי קילומטרים מרובעים. האזור נחקר רק הרבה מאוד שנים אחר כך, רק ב-1927 הגיע לשם משלחת בחיפוש אחר שרידים, והמפתח להסבר שזה באמת היה שביט שהתפוצץ באוויר ברום האטמוספירה, זה שלא נשאר מחטש. בדרך כלל שפוגעים גופים גדולים בקרקע כדור הארץ, אנחנו מכירים, נוצרים מחטשים גדולים, למשל מחטש המטאורית ליד העיר פלגסטאף באריזונה, שעומקו 800 מטר וקוטרו 1.5 קילומטר. במקרים שאין מחטשים, אז כנראה שהפיצוץ הרע באוויר, גבוה יותר באטמוספירה, ובמקרה של מדבר התקמה וסלי הזכוכית המוזרים, הוא כנראה הרע מאוד מאוד נמוך, מה שאומר שזה היה גוף גדול מאוד, שהתפוצץ באוויר ויצר את הטמפרטורות החמות הללו שהטיחו את האדמה ויצרו את הזכוכית.
טוב, תודה לך על השיחה הזו. פרופסור יואב יאיר, דקאם בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. תודה.
חן חן דודו, להתראות.
האנרגיה של העתיד. לאן מועדות פניו של משק האנרגיה בישראל? שאלה ענקית. איך הוגרים אנרגיה? האם מכוניות העתיד יתודלקו בדלק מימני, בגז, בדלק פוסילי, אולי במסגרת הרטרו, הווינטג' המגמה הזו? בשאלות האלה יעסקו מומחים מאוניברסיטת בר אילן, שאגב חתמה על הסכם שיתוף פעולה מחקרים. חברת החשמל, אנחנו שמחים לומר שלום לנשיא אוניברסיטת בר אילן, מומחה באנרגיות מתחדשות, פרופסור אריה צבן, שלום.
שלום רב.
אתה יכול לענות לנו קודם כל על השאלות האלה, ואז נדבר על שיתוף הפעולה עם חברת החשמל? לאן מועדות פניו של משק האנרגיה בישראל? כמובן, מה יהיה בעתיד? במיוחד לאחר ועידת הפסגה שהייתה בגלזגו.
כן, קודם כל, באמת נושא האנרגיה זה נושא מרכזי וחשוב. מעין כמוהו, יש לו השלכות אדירות, אתם ודאי עוסקים בזה רבות, חלק גדול מההתחממות הגלובלית, מקורו בתחום האנרגיה, וברור לכולנו, ברור בצורה ברורה, שאנחנו חייבים לעבור יותר ויותר לאנרגיות נקיות. זה ברור. מה שלא ברור בדיוק, הוא ההרכב של אותם אנרגיות נקיות, נקראות גם אנרגיות מתחדשות. אני אוהב יותר את המושג אנרגיות בנות קיימה. העולם מציע לנו היום מגוון של דרכים להמרה של אנרגיה, אנרגיית רוח, או אנרגיית שמש, או אנרגיה של מים לחשמל. הוא מציע לנו מגוון מסוים של אפשרויות לאגור את אותה אנרגיה כדי שנוכל...
רגע, זו נקודה חשובה שאולי רגע נתעכב עליה. אתה צודק שאנרגיה אנחנו לא יוצרים יש מאין, נכון? אלא היא חייבת להיות מומרת מאנרגיה אחרת. אז זה דבר אחד וחשוב שבאמת נזכור את זה. הדבר השני הוא באמת שאלת האגירה, שהיא גם הפכה להיות שאלה בוערת, ואני אגב מצטער שנפלנו עליך עם שאלות כל כך הרות גורל וגדולות. אני יודע שזה באמת, זה הדבר. אם נצליח להתמודד עם זה בשיחה הזו, וואו, הצלחנו.
אז אנחנו כנראה לא נצליח בשיחה הזאת להתמודד עם זה, משתי סיבות. סיבה אחת, זה נושא עצום ורב, וסיבה שנייה, מכיוון שהנושא הזה הולך ומתפתח כל הזמן, ואני רואה באופן ברור איך דברים שנראו בלתי אפשריים ובלתי נתפסים לפני 10 או 20 שנה קורים עכשיו, ובהתאם לאותו כיוון אנחנו נראה גם דברים שנראים עכשיו בלתי אפשריים, מתממשים תוך 10, 20, 30 שנה. וזה באמת קו המחשבה שלנו כשאנחנו מסתכלים לא מה יקרה מחר, אלא מה יקרה עוד 15, 20, 30 שנה.
וואו, אז רגע, אני עצרתי אותך בנקודה שבה התחלת לדבר על אחד מהנושאים המסקרנים ביותר, וזה לא רק ההמרה של האנרגיה או ההפקה, אלא האגירה, שזה גם הפך להיות עניין חשוב או מהותי.
כן, תראה, במשך הרבה שנים נושא ההמרה היה הנושא המרכזי. חשבנו איך נמיר את אנרגיית השמש או את אנרגיית הרוח לאנרגיה חשמלית, וברגע שהכמויות התחילו לגדול, נכנס נושא האגירה כנושא חשוב מאוד. כל זמן שהיה מדובר בשברי אחוז מכמות החשמל שאנחנו צורכים, לא היה צריך לאגור את זה. עכשיו, כשהכמויות הולכות וגדלות, הן גדלות לשמחתי בצורה משמעותית, עכשיו צריך לדבר גם על אגירה, כשאני אומר עכשיו, זה כבר מספר שנים לא קטן, אבל עכשיו זה ממש בוער, כשאנחנו מנסים להבין איך נצליח לאגור אנרגיה חשמלית שנוצרה למשל מהשמש ביום, או מהרוח כשיש רוח, ולהשתמש בה כשאנחנו צריכים אותה יותר מאוחר. עכשיו, רק לסגור איזה משהו שהתחלתי אותו קודם. ברור לכולנו שהפתרון יהיה במה שאנחנו קוראים energy mix, תערובת אנרגיה. אין אף דרך שפותרת הכל. אנחנו צריכים את כל השיטות, את כל הטכניקות. ועולם האנרגיה הוא עצום, הוא כל כך גדול, שיש בו מקום לכל הפתרונות. ואני בזאת קורא לכל מי שיש לו פתרון, להצטרף למאמץ, כי כל הפתרונות, לכל הפתרונות יהיה מקום. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. עכשיו חזרה לנושא האגירה ששאלת עליה,
okay.
אותו אגירת אנרגיה. כרגע, כשאנחנו מדברים על אגירת אנרגיה חשמלית, זה בעיקר האתגר המשמעותי, אז יש שיטות שהן שיטות מכניות, כמו אגירה מה שקוראים אגירה שאובה של מים, שאנחנו מעלים אותם לגובה, וכשהם יורדים חזרה, הם מייצרים חשמל, יש אגירה בלחץ אוויר, שוב פעם אנחנו דוחסים כשיש לנו את החשמל, והלחץ האוויר או לחץ אחר יכול לייצר אנרגיה כאשר הוא משתחרר, ויש אגירה אלקטרוכימית, שזה עולם הסוללות, עולם הבטריות, עולם האלקטרוכימיה שנמצא שם, יש אגירה כימית, למשל בעזרה של מימן, שאנחנו יכולים לייצר כשיש לנו את החשמל, ולהשתמש בו ליצור חשמל נקי אחר כך, ויש עוד מגוון של אפשרויות שבעצם מאפשרות לנו לאגור, אבל אף אחת מהאפשרויות עדיין לא בנויה לכמויות העתק שמדובר בהם. וזה קשה לתפוס איזה גודל, אנחנו בדרך כלל מדברים במונחי קילוואט שעה או מגוואט שעה, מונחים כמותיים של אנרגיה, אבל זה בסופו של דבר מתבטא במתקני עתק, מתקנים עצומים של מערכות שיודעות לאגור את האנרגיה, וזה נושא כבד וחשוב.
טוב, אז אני מוכרח לשאול עוד שתי שאלות מהותיות. ראשית, סתם יריעה בעלתה, כמקובל לומר, כשאני אתדלק את המכונית שלי או את הרכב שלי בעוד 20 או 30 שנה, מה ייכנס פנימה לאותו מחל? זאת אומרת, איך זה יעבוד?
או שאתה תתדלק את המחל שלך באלקטרונים, כלומר בחשמל, בתוך סוללה, או שתתדלק במימן, שהמימן הזה יהפוך אחר כך לחשמל, על ידי מערכות שנמצאות באוטו, או שתתדלק את המחל שלך במים ואלומיניום שיוצרים חשמל, שזאת אופציה קיימת היום כבר על המדף, או שיהיו דברים חדשים. אבל אם רוצים לרדת לשורש הדבר, זה או שאתה מתדלק באנרגיה חשמלית, או שאתה מתדלק באנרגיה כימית שיודעת באוטו להפוך בצורה נקייה לחשמל. אלה שתי אפשרויות.
תודה לך על השיחה הזו, פרופסור אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר אילן ומומחה באנרגיות מתחדשות. תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
ובמסגרת פינת התרבות נציין את יום ההולדת של טרי גיליאם. שלום למרצה לתרבות ולמבקר התרבות, יונתן גת לשעבר ג'אט, שלום.
שלום דודו, כן, אנחנו עוסקים היום באחד האנשים אולי החשובים בתולדות הקומדיה הסוריאליסטית, האנימציה הסוריאליסטית והקולנוע הסוריאליסטי, שבסופו של דבר סוריאליזם אולי קצת מרתיע אנשים, אבל טרי גיליאם גרם לנו לחבב את הסוריאליזם ולהרגיש כמה הוא קרוב אלינו.
אולי תעזור לנו להבין מהו סוריאליזם בקומדיה, כי אני לא בטוח שהיום במרכאות צעירים או לא צעירים מכירים קומדיה סוריאליסטית. זאת אומרת, זה משהו שאני לא בטוח שהוא כיום קיים.
נכון. קודם כל נגיד אולי שהסוריאליזם בקע בתחילת המאה הקודמת, יש הטוענים בעקבות מלחמת העולם הראשונה ובוודאי מלחמת העולם השנייה, כאשר בעצם הגיעו למסקנה של ההיגיון אין שום קשר עם העולם הזה. העולם מבין שלסוריאליזם אין שום קשר עם הדרך שבו פועלת המציאות בעצם, כי אין שום קשר להיגיון פה. אם המדינה הכי מתקדמת, נאורה, אינטליגנטית, עם הפילוסופים וההוגי הדעות, אנשי הרוח הנעלים ביותר, כמו גרמניה, מגיעה למצב שהיא אחראית לזוועות הגדולות ביותר בתולדות האנושות, אז כנראה שלהיגיון באמת אין שום קשר לדרך שבה האדם פועל, וחייבים ללכת למחוזות הביזר והסוריאליזם והדמיון והאי-היגיון כדי להבין איך אנחנו חיים באמת.
תשמע, חבל שדבר כזה מוביל לסוריאליזם ולהיגיון או לנונסנס, אבל כי אני מחבב את הסוגה הזו בלי קשר לזוועות שהובילו לה, אבל אתה צודק שבין היתר באמת המציאות היא לעיתים סוריאליסטית ומעוותת, היא לא בהכרח הגיונית.
בהחלט. אגב, כל קומדיה במידה מסוימת יש בה מין הסוריאליזם, כי יש בכל בדיחה מימד של הגזמה. אני זוכר את הסטנדאפ המצוין שלך, דודו, באחד הקטעים אתה סיפרת שאתה רואה אנשים שיורדים משדה התעופה, יש את האזור של המזוודות, אז אתה רואה אנשים שמביאים איתם לפעמים את ארבעת המינים, כובע כזה פרווה, ואז אתה מחכה שיגיע גם הסנה הבוער, כן?
כן, זה תמיד חייב להיות, גם בסדרות של שלוש, וגם חייב להיגמר בהגזמה, כי פאנץ' באמת אמור להיות קצת מוגזם, קצת עוצמתי, אחרת הוא לא יהיה בום, פאנץ', כי שמו כן הוא.
כן,
נכון.
אני מקווה שלא קלקלתי לך את הבדיחה.
לא, זה דווקא כיף מאוד גדול לנתח גם קומדיה, לא פחות מלעשות קומדיה, אבל אתה צודק שיש משהו בסוריאליזם הזה ש... שוב, אני קצת מתרגש לדבר עליו, כי הוא גם הבמאי של כמה מהסרטים האהובים עליי בחיים, וזה גם 12 קופים וגם הרפתקאות הברון מינכאוזן, סרט שככל הנראה לא הצליח בקופות, אבל אני פשוט אהבתי אותו מאוד בילדותי, סרט מדהים, מופרך, אבל מדהים.
סרט מדהים, מלא דמיון, מלא סוריאליזם, ואם אפשר לומר, טרי גיליאם הוא זה שניסה להסביר לנו שהסוריאליזם זה השפוי החדש. כי בעצם ההיגיון והטקסט הסדור, הרגיל, הקוהרנטי, לא מסביר באמת את כל מה שאנחנו מרגישים. טרי גיליאם צולל לתוך האפלולית של הנפש, הוציא החוצה את כל השדים, מראה אותם גם באופן קומי, כמו שהוא עשה במונטי פייטון, כשהוא לקח את האנימציה, הוא היה לוקח יצירות אומנות, בתקופת הרנסנס, חותך אותם, גוזר אותם, מערבב אותם, גורם להם לעשות דברים מאוד מביכים, כמו כל מיני פעולות מעיים, שאני לא אגיד את השם, אבל כאילו לקח את התמונות הכי אלגנטיות של בוטיצ'לי, והפך אותם לדבר הכי הכי יומיומי, הכי נחות, עזוי, בזוי, מצחיק, משעשע, והוא כאילו הוריד את הכבוד ואת הקדושה מהאומנות, הפך אותה להרבה יותר נגישה, הרבה יותר ונדליסטית, הרבה יותר משועשת, ואכן למדו ממנו כל הגדולים, אלה שיצרו את הסדרה, סאוט פארק מתארים שכל מה שהם למדו, הם למדו מטרי גיליאם, מהאנימציה הסוריאליסטית שלו. אני מציע לכל מי שמאזין לנו, אחרי שאנחנו מסיימים, להיכנס ליוטיוב ולחפש טרי גיליאם אנימציה, אתם תראו את זה בדיוק. עכשיו, את כל הדברים האלה הוא לקח באמת לעולמות הקולנוע שלו. יש סרט אדיר שקוראים לו ברזיל, שאני מדרג אותו אצלי כאחד מעשרת הסרטים הטובים ביותר שראיתי אי פעם, ששם הוא מדבר על חייו של פקיד בעצם, שחולם כל חייו לעוף, להפוך להיות מין סוג של ציפור, והדמיון והמציאות מתערבבים ביחד, המציאות האפורה יחד עם הדמיון השופע שלו, מתערבבים עד כדי כך שלא ברור כל כך, האם החלומות שלו הם המציאות, כיוון שיש שם דברים שמניעים את העלילה, והאם המציאות שמוצגת היא לא דווקא הפרעה לחלום. ואני לא עושה ספוילר, אבל גם הסוף של הסרט לא מאוד, אני לא עושה ספוילר, אבל הוא גם משאיר אותך עם תהיות, מה בדיוק ראית עכשיו? ואתה יודע, הרבה אנשים שמתעוררים מחלום, הם שואלים את עצמם, רגע, רגע, זה היה חלום עכשיו? או שזה היה מאוד מאוד מציאותי? יש חלומות, אתה יודע, דודו, שהם מאוד מציאותיים, ברמה כזאת שגם כשאתה מתעורר מהם, אתה סוחב אותם לאורך כל היום, זה די מרגיש לך שזה היה אמיתי. לוקח לך הרבה זמן להתאושש מהרעיון שזה לא היה אמיתי. וזה מה שטרי גיליאם אומר, שלפעמים חלומות נוגעים לך בנקודות מסוימות, בצומות צריך אצבע על הדופק שלך הרבה יותר מאשר כל מה שמציאות יכולה לשקף לך. חלום יכול לשקף לך את עצמך הרבה יותר חזק. וזה אומר גם באנימציה שלו, וגם בסרטים שלו. כולל בסרטים עם הברון מלחאוזן.
זהו, וגם בסרט 12 הקופים, בדיוק אותו מוטיב חוזר, כפי שגם הזכרת את מוטיב הבירוקרטיה של הפקיד וכו', שככל הנראה הוא מוטיב חוזר שם, אבל גם את עניין המציאות, דמיון, חלומות, שאתה לא באמת יודע, ובעיקר השיחה הזו מעוררת בגעגועים לסרטים שהם לא כל כך נוסחתיים או תבניתיים. כי הנה יש פה אדם שיצר סרטים שלא כולם אומנם הצליחו, אבל יש בהם את הקסם הזה של, שוב, אם נהיה חצופים ונאמר אומנות יחסית לגישה מסחרית, אז הוא היה יותר אומנותי, מופרע, מופרך.
נכון, נכון. כי אומנות רוצה לגעת באמת, ודווקא סוריאליזם כן נוגע באמת, לעומת אומנות יותר כאילו מסודרת, עם התחלה אמצע בסוף, שלפעמים היא מרגישה קצת מאולצת. דווקא הסוריאליזם מתחיל, יכול לגעת באותנטי לפעמים. שזה מרגיש כמו חלום, וחלום זה דבר נורא אותנטי. אתה מרגיש שזה קרה לך הדבר הזה. כי הפחדים שיש לך בחלום זה הפחדים מהמציאות. רק כשהם קיבלו הגזמה שם בחלום, כשאתה מתעורר זה מרגיש לך נורא אמיתי, כי הפחד הוא פחד. התשוקה היא תשוקה, אהבה היא אהבה. רק כשהם מקבלים מימדים פנטזמגורים, כמו שאתה אוהב להגיד דודו, בחלום, בצורה כזאת שלא נוכל לקבל אותם במציאות, ולכן אנחנו מקבלים את הרגשות האלה בעוצמה כל כך חזקה, כמו שלא נוכל לחוות במציאות. ומה עושה טרי גיליאם? הוא מנפח את הדברים האלה, הוא נותן לנו לטעום מהמימדים הגדולים האלה של הפחד, של הכעס, של התשוקה, של האהבה, בצורה כזאת חזקה, גדולה, אינטנסיבית, סוריאליסטית, שאין שום סיכוי שסרט ריאליסטי יצליח לספק לנו.
אני מסכים, ובאמת עוררת בגעגוע לצפות מחדש בסרטים שלו. עכשיו, לסיום, הוא השפיע, כפי שאמרת, קטעי האנימציה שלו, השימוש בכל מיני פוטג' ישן, או אפילו לא פוטג' אלא תמונות ישנות, אומנות ישנה שהוא סידר וכו'. זה משהו שהשפיע על דורות, לדעתי, גם לאחרונה.
תחום התיאטרון, בהחלט. כן, בדיוק. גם בתחום האופרה, גם פריגיליאם בעצמו ביים אופרה. ואם אנחנו מגיעים לביקורת התרבות הקטנה שלנו, אז אפשר לשבח מאוד את האופרה הישראלית שהביאה לכאן את ה... יצירה נפלאה שקוראים לה חליל הקסם, וכאן בישראל עשו דבר מדהים, בעצם מסך לבן שעליו הוקרנו לאורך כל האופרה הזאת, שזה כמעט 3 שעות, הוקרנו קטעי אנימציה סוריאליסטים, מאוד מזכירים את עבודתו של טרי גיליאם בדברים מסוימים, בחלק מהזמן זה מזכיר את העבודה של פריץ לנג עם מטרופוליס, שאתה בוודאי מכיר דודו ואוהב, והזמרים באופרה בעצם צצו, הופיעו, נעלמו והתגלו שוב ושוב בעזרת דלתות משתובבות של הקיר הלבן שהוצג בפני הקהל, כשעליו כל, לא צריך תפורה, פשוט מקרינים עליו את הסרטים האלה. ואני חושב שזו פעם ראשונה שאני רואה שחקני אופרה שהופכים להיות חלק מאוחד עם אנימציה.
וואו.
הם היו צריכים להפריח לבבות באנימציה, להפריח נשיקות או להרוג מישהו בעזרת, אתה יודע, תנועת יד, כשהאנימציה על הקיר מגיבה להם תוך כדי השירה. זאת אומרת, הם צריכים ללמוד עבודה עם אנימציה. עכשיו, מה, מתברר שהדבר הזה זה אומנות מאוד עתיקה, אומנות של הקרנת שקופיות או הקרנת סרטים על שחקן שמופיע על במה, וסוג הדברים שעשו ממש לפני 100 שנה, בתקופת הסרט האילם, היו עושים דברים כאלה, היו אומני שקופיות שהיו מופיעים ומשחקים יחד עם השקופיות על הבמה. אז מה שעשו כאן באופרה הישראלית, מעבר לזה שהביצוע היה פנטסטי, כמובן האופרה שבאה מברלין, העבודה הזאת הייתה, אני חושב, כל כך מרחיבה דמיון, כל כך יצירתית וכל כך נועזת. אני לא ראיתי דבר כזה, ובהחלט, אתה יודע, יש אנשים שאומרים שאופרה יכולה לעייף אותם במשך שלוש שעות, זה לא עייף אותנו בכלל.
בוא נגיד שחליל הקסם זה, גם לא לחובבי הארדקור אופרה זה לדעתי, לגמרי משהו ששווה להיות, כן, נוכחים בדבר כזה. תודה לך על הדברים. יונתן גטלה שעבר ג'אט, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה.
תודה רבה, דודו.
ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם נשמע את סיפורו של קפטן פינלנד. שלום לאורך ומגיש שהעסקית מנהר הזמן, ערן מנהר, שלום.
אלן דודו.
מי הוא היה?
קראו לו מייג'ור טורן. לארי טורן, אבל הסיפור שלו לא מתחיל לא בארצות הברית ולא בווייטנאם, שם הוא סיים את חייו, אלא בעיירה קטנה ושלווה בפינלנד, עיירה בשם ויפורי. כיום העיר הזאת ידועה דווקא בשם הרוסי של הווייבורג, בגלל שהיום היא המרכז האדמיניסטרטיבי של המחוז וייבורסקי ברוסיה, וזה לא היה זר לה לווייבורג להחליף ידיים בין מדינות, בגלל שהיא ממש ממש ממוקמת על הגבול בין הפינים והרוסים והסלאבים. העיר הזאת הייתה תמיד תחת שלטון מתחלף. אבל בשנת 1919, העיר הייתה עדיין של פינלנד, ובחודש מאי נולד לימי בשם ילמרי טורני ולאשתו בן זכר, בחור, והוא זכה לשם לאורי אלן טורני. האבא היה קפטן של ספינה, והוא עודד את הבן שלו לעסוק בספורט, אבל אחרי שהוא גדל ועזב את המסלול שהוביל לקריירה קריירה אולימפית, והוא נכנס דווקא לבית ספר לעסקים. אבל גם זה לא היה המסלול שלו, ובגיל 19 הוא התגייס לצבא ושירת בגדוד התוראים הרביעי, והוצב בקיביניימי. זה מחוז די מבודד בפינלנד, שגם ככה היא די מבודדת. חודשיים אחרי שגרמניה פלשה לפולין, שנת 1939, בנובמבר, פרצה מלחמת החורף, זאת מלחמה בין רוסיה ופינלנד. ובעקבות המלחמה הזאת, תקופת השירות שלו, של טורני, הוא ערכה, ויחד עם היחידה שלו הוא לחם בכוחות הסובייטים שפלשו לפינלנד, הוא הגיע לדרגת קפטן, מה שנקרא סרן בצהל, ועל כל הפעילויות שלו בקרבות של פינלנד נגד ברית המועצות, כולל גם כמה קרבות הבאים, מלחמות החורף וכאלה, הוענקו לו מדליות ועיטורים, כל מדליה על אומץ לב שאתה יכול לחשוב עליה, שפינלנד יכולה להעניק. אבל זה לא עזר לאף אחד, כי בשנת 41 מלחמת החורף נגמרה ופינלנד נפלה בידי הקומוניסטים. עכשיו, בעוד שהמלחמה, מלחמת החורף נגמרה, מלחמת העולם השנייה עדיין הייתה בשיאה, וטורני לא סיים להילחם בקומוניסטים הסובייטים. ולכן בתחילת הקיץ הוא נסע לווינה, שם הוא החל באימונים במשך שבעה שבועות. אחרי שמי? עם הנאצים.
זהו, לא רציתי להגיד נאצים, אבל כן, זה זה.
אכן, אתה יודע, הם היו היחידים שלחמו בברית המועצות, אתה יודע מה אומרים על האויב של האויב שלך. אז הוא התאמן עם הוואפן אס-אס, הזרוע הצבאית של ארגון האס-אס, של המפלגה הנאצית, והוא הפך למה שנקרא מנהיג סער זוטר, אונטרשטרומפורה, ובספטמבר 44 בעצם נחתמה שביתת נשק במוסקבה שחייבה את פינלנד להוציא את כל הכוחות הנאצים מהשטח שלה. אבל הנאצים לא ממש רצו ללכת, מה שהוביל למה שנקרא מלחמת לפלנד, לפלנד קריג, ובסוף רוב הצבא הפיני פורק. בתוך חודשיים הסכם שביתת הנשק, טורני מצא את עצמו חסר תעסוקה. אבל בגלל שהיו לו אי אלו קשרים בצבא הגרמני, אז אחרי עוד חודשיים הוא עזב את המדינה ונסע לגרמניה, ושם הוא עבר השתלמות כחבלן, לא בגלל שהוא היה נאצי או פרו-גרמני, אלא בדיוק להפך, בגלל שהוא היה פטריוט פיני, והיה נחוש לארגן תשתית של התנגדות בפינלנד, למקרה שברית המועצות תנסה להשתלט עוד פעם על פינלנד. שוב, חטפו עוד חודשיים, הוא היה מוכן לחזור הביתה, היה מרץ 45, אבל אי אפשר, הוא היה סגור בגרמניה. הדרך היחידה שלו לצאת הייתה להתגייס לכוחות הגרמניים שנלחמים בסובייטים. וזה עובד לו מצוין, כמעט מצוין, כי ממש בימים האחרונים של המלחמה הוא מרים ידיים ונכנע לחיילים הבריטים. הוא עבר למחנה שבועים בגרמניה, וביוני לקראת הקיץ הוא בורח וסוף סוף מצליח לחזור לפינלנד. אבל כמובן שזאת לא אותה פינלנד, כתוצאה מההסכם במוסקבה בסוף מלחמת החורף, אז פינלנד בעצם מסרה שטחים לברית המועצות, משהו כמו 410 אלף תושבי פינלנד, 12% מהאוכלוסייה עברו דירה, זאת אומרת, פינו את הבתים שלהם. תחשוב כמה, 410 אלף אנשים. עכשיו 260 אלף חזרו הביתה, אבל הם שוב נאלצו לעקור לקראת סוף המלחמה. וגם המשפחה של טורני עברה, וכשהוא רצה להצטרף אליהם בהלסינקי, הוא נעצר על ידי המשטרה, כי בכל זאת, האיש שירת את הנאצי. אבל הוא לא נכנע בקלות, נמלט מהמשטרה, מהמעצר, נעצר שוב, עמד למשפט בגין בגידה, ונשלח לבית סוהר לשש שנים. אבל אתה כבר מכיר את הבחור, הוא לא, שום בית כלא לא ימנע ממנו את השאיפה אל החופש, והוא ברח מהכלא. והוא נתפס שוב, בפעם השלישית, והוא נשלח לכלא אחר. ושם הוא ישב עד סוף 48, כי אז הוא קיבל חנינה מהנשיא. וזו הייתה סוף מערכת היחסים שלו עם פינלנד. אחרי שהוא עצר קצת בשוודיה, הוא המשיך והפליג לארצות הברית, הסתנן לארצות הברית במעמד של פליט, התיישב בניו יורק והתפרנס מעבודות מזדמנות, ובעזרת חברי הקהילה הפינית בארצות הברית, הוא החל בהליכים להסדרת המעמד האזרחי שלו, קיבל אישור שהיה זמני, וזה היה בדיוק בזמן כי בשנות ה-50 ארצות הברית, הצבא, היה בעיצומו של בנייה של כוח לוחם לניהול מלחמה בדרכים לא דרכים, בוא נקרא לזה כוח קומנדו ללוחמת גרילה, מה שנקרא הקומטות הירוקות. והמגויסים החדשים באמת צריכים להיות עם קישורים מאוד מאוד חריגים, הוא היה אחד מהם, משהו בין מרגל ללוחם. הוא התגייס לצבא והפך לטוראי, עוד פעם, מקפטן הוא ירד לטוראי, שינה את שמו למשהו קצת יותר אמריקאי, במקום לאורי טורני הוא הפך ללארי טורן, והוא התחבר עם קצינים פינים, והוא הצטרף לכוחות המיוחדים. וב-57 הוא גם מקבל אזרחות סוף סוף, והוא נכנס לבית ספר לקצינים, ושוב הפך להיות קצין הפעם בצבא ארצות הברית, עוד צנח. והוא גם הפך לקפטן עוד פעם בשנת 60. ואז החלה מלחמת וייטנאם. והוא נשלח לווייטנאם עם הכוחות המיוחדים, הוא הומלץ לעלייה לדרגת מייג'ור, וב-65 הוא יצא למשימה חשאית הראשונה שהוא פיקד עליה בווייטנאם, לאתר את נקודות קריטיות של הווייטקונג ולהשמיד אותן בתקיפות אוויריות. הוא פיקד על צוות עם כמה מסוקים, מגיעים לאזור המטרה ככה לקראת ערב, אבל הם לא יכלו ממש לנחות בגלל שהיה ערפל מאוד מאוד גבוה, הוא מאוד מאוד נמוך ומאוד מאוד סמיך, והוא ממש עמדו לבטל את המשימה. בסופו של דבר, העננים ממש ברגע פלאי מתפזרים קצת, המסוקים נוחתים עם הלוחמים, טורני רואה שהוא לא יכול לשלוח, הוא אומר, אני חוזר לבסיס, 5 דקות אחרי זה עבד הקשר איתו, והוא לא נמצא מאז. פשוט נעלם בווייטנאם. במשך עשרות שנים לא מצאו אותו. החברים שלו, המשפחה, גם בפינלנד, גם בארצות הברית, כולם לא הרימו ידיים עד שנת 99. בשנת 99 הוא היה אמור להיות בן 80, אז אמרו כבר, זה לא הגיוני שהוא שרד, וגם בשנת 99 מצאו שרידים של ההתרסקות של המסוק ליד לאוס. ובפינלנד רצו, התחילו לטפח תקוות, לקבור אותו, את הגיבור הלאומי שלהם במדינה, אבל היו שם עוד כמה קורבנות, ואי אפשר היה להפריד בין השרידים, והזיהוי היה, לקח 4 שנים, עד שיהיו זיהוי רשמי של ה-DNA, וב-2003, ב-26 ביוני, יחד עם הרוגי התאונה האחרים, הוא נקבר בבית הקברות הלאומי בארלינגטון, 38 שנה לאחר שמת.
איזה סיפור, וואו, טוב, תודה לך, ערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, תודה.
ביי.
ובמסגרת פינת הניסויים נערוך ניסוי שקשור לחנוכה. שלום לענבל שמחה בוקר, ביוטכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום.
שלום, בוקר טוב דודו וכל המאזינים. היום יהיה לנו ניסוי עם נרות, זה ממש ככה, באמת חשבתי על משהו שיתאים לנו לחנוכה. אז קודם כל, מה צריך לניסוי? צריך צנצנת זכוכית גדולה, שקופה, עם פתח רחב, כמו של סילן או מרק אוף או גפילטפי, שאתה מדמיין לך את הצנצנת שאני מדברת עליה?
מי מאיתנו לא פתח הבוקר צנצנת גפילטפי ואכל אותה והצנצנת נותרה ריקה לצורך הניסוי.
אז צריך לשטוף אותה ושתהיה נקייה ויבשה, ורצוי גם ללא מדבקות כדי שנוכל לראות מה קורה בפנים.
אוקיי,
בסדר?
כן.
אוקיי. עכשיו, אחרי שיש לנו את הצנצנת מוכנה, לוקחים מספר נרות חנוכה. למה נרות חנוכה? כי פשוט קל לחתוך אותם. ואנחנו נחתוך אותם בגבעים שונים, מהצד של התחתית, לא מהצד של הפתיל. אפשר עם סכין, כמובן, בעזרת מבוגר. למשל, אפשר להשאיר אחד לא חתוך, אחד לחתוך לחצי ואחד לרבע. נניח, כן? ונדביק אותם לצלחת, קרוב מספיק זה לזה כדי שנוכל להניח עליהם את הצנצנת לאחר שנדליק אותם, אוקיי? בערך בקוטר של שולי הצנצנת, על צלחת. נדליק את הנרות ונחסה אותם עם הצנצנת. מה לדעתך יקרה? דודו, השאלה מופנית אליך.
לא, ודאי, אני משער שמתישהו האש תחנק ותיעלם.
נכון, מה זה אומר תחנק? למה היא תחנק?
צריך שם חמצן, הוא לא נשאר שם לנצח או בכמות אינסופית.
נכון, אז קודם כל, אתה צודק, אבל מה שמעניין בניסוי הזה, זה לא זה שהנרות נחביאים, אלא הסדר שלהם. ועל זה אני גם אתן לך איזשהו ניחוש.
אוקיי.
מה לדעתך יקרה? מי יחבא ראשון?
אין לי מושג.
לא רוצה לנחש?
לא, לא, בשום אופן, אני לא רוצה להסתבך פה באימורים בתוכנית, זו תוכנית מדע וידע.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו קצת נסביר את זה ואז כולם יבינו.
בבקשה.
אז הנרות הם בנויים מפתיל שמוקף בחומר דליק, שעבת הנר. משתמשים היום בעיקר בחומר שנקרא פרפין, שהוא מכינים אותו מתזקיק של נפט. אבל מה זה אומר? זה אומר שהבסיס שלו הוא חומר אורגני. וחומר אורגני תמיד בנוי מהיסודות פחמן ומימן. אוקיי? זה העיקר. ובפרפין זה רק פחמן ומימן. אוקיי? בתהליך של השריפה של הנר מתרחשת תגובה של החומר הזה, הפרפין, עם החמצן שבאוויר, ונפלטים שני דברים, שני תוצרים. גז פחמן דו-חמצני ועדי מים. אוקיי? עכשיו, בפחמן הדו-חמצני, הפחמן הדו-חמצני הוא יכול לשמש לכיבוי אש. למה? וזה באמת אחד מהחומרים שיש גם במטפים. Mm-hmm. יש כל מיני, אבל זה אחד מהם. בכיבוי אש מסתמכים על הצפיפות הגבוהה שיש לפחמן הדו-חמצני. הוא צפוף יותר מהאוויר, ולכן הוא נוטה לרדת למטה ויכול לבודד את האש מהחמצן שבאוויר ולעצור את תגובת השריפה. מה שאמרת, הוא חונק את האש, אוקיי? עכשיו, בניסוי שלנו המערכת היא סגורה, כי סגרנו הרי עם הצנצנת. הפחמן הדו-חמצני שנפלט במהלך הבערה של הנרות, הוא זה שמשמש לכיבוי הנרות. כלומר, ברגע שנגמר החמצן, הנרות שבוערים מחבים את עצמם באמצעות הגזים שהם בעצמם פולטים, הפחמן הדו-חמצני. אבל עכשיו להסבר על הסדר, נכון? זה אתה כבר ידעת לבד שהם נכבים בגלל הפחמן הדו-חמצני שהם פולטים והיעדר החמצן.
נכון.
ניצלו את כל החמצן. אבל עכשיו לסדר. הפחמן הדו-חמצני הוא גז כבד מהאוויר. הצפיפות שלו גדולה, אמרנו את זה. ולכן הוא נוטה לשקוע למטה. אז היינו מצפים שהפחמן הדו-חמצני שנפלט מהנרות ישקע, וכך יחבא קודם את הנרות הקצרים, נכון. הנמוכים יותר, נכון?
כן.
אבל יש פה עוד גורם. הגורם הנוסף שמשפיע על הצפיפות של הגזים זו טמפרטורה. ככל שגזים חמים יותר, הצפיפות שלהם יורדת, הם נעשים במרכאות קלים יותר, ואז הם עולים למעלה. כמו שפעם בניסוי אחר הזכרנו שבקיץ, אם יש לנו בית של שתי קומות, אז תמיד יותר חם בקומה העליונה. אתה זוכר את זה? כי אמרנו שהגזים החמים תמיד עולים למעלה, האוויר החם עולה למעלה. אז במקרה שלנו, הפחמן הדו-חמצני שנפלט מהנר, הוא נפלט חם מאוד. כי הלהבה, הטמפרטורה שלה יכולה להגיע ל-1200 מעלות. ולכן הפחמן הדו-חמצני הזה הוא עולה לרום הצנצנת, לחלק העליון של הצנצנת, ודוחק למטה את שאר האוויר שעדיין נשאר בו קצת חמצן. לכן מי שיקבל ראשון זה הנרות הגבוהים.
די, והנרות... טוב, לא הייתי עולה על זה.
אם היית חושב לעומק, אולי בסוף כן. אבל
קיבלתי את הנזיפה, אוקיי.
כן, גם האמת שאני לא חשבתי על זה, אבל זה באמת בניגוד למה שאנחנו מצפים. נכון. והנרות הנמוכים עדיין יש להם קצת חמצן, המאפשר להם את הבעירה, אבל אם המשך הבעירה, אז כמובן שגם הנמוכים, כל החמצן נגמר, הצנצנת מתמלאת בפחמן דו-חמצני, וגם האחרונים הנמוכים ביותר קווים.
וואו, עכשיו אנחנו כמובן דיברנו על נרות חנוכה, אבל לדעתי אסור לעשות שום דבר בנרות חנוכה אלא לראותם בלבד, אז אולי לצורך הניסוי הזה נשתמש בנרות יום הולדת או
האמת,
משהו אחר.
האמת, אפשר נרות יום הולדת, אפשר גם נרות שבת.
שלא יבואו פה תלונות מכאן מורשת, שלא נחשב אנחנו...
לגמרי, אפשר נרונים כאלה קטנים.
נרונים, לשים... בדיוק.
בדיוק, נרון אחד קטן ונר שבת. עזבו
את נרות
שבת.
חנוכה, זה תדליקו by the book, לפי לגמרי. הספר, כאן כל נר, כן. אבל זה באמת מסקרן, התהליך וה-CO2 ששוקע נכון. וכו'.
כן, זה בניגוד למה שאנחנו חושבים, זה מה שמפתיע, וזה כמובן למורים, תמיד יכולים לעשות את זה כחקר ולשאול את התלמידים מה קורה שם ושקצת יחשבו.
טוב, תודה לך על הדברים. ענבל שמחה בוקר, ביוטכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה.
תודה, יום טוב לכולם, להתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. תקפידו על עטיית מסכות, שימרו על עצמכם, גשו להתחסן. מחר, תוכנית חדשה, להתראות.